שלום וברכה בסייעתא דשמיא, אנחנו הולכים היום ללמוד בדף היומי מסכת קידושין, דף ל"ט, ואנחנו הגענו אתמול לדף ל"ט עמוד א', זה יוצא 5 שורות מלמעלה, אמר לי לוי לשמואל אריוך. אז לפני שאנחנו נתחיל נעשה סיכום קטן, מה שלמדנו אתמול, אנחנו באמצע סוגיה, מה עם המצוות התלויות בארץ, שמצוות התלויות בארץ, הכוונה של... שזה תלוי בקרקע של ארץ ישראל. אז אנחנו דיברנו במשנה לגבי אורלה, חדש וכיליים. אז הבאנו למעשה, יש לנו שיטה אחת, כמו הזכרנו, שיטת רבי שמעון ויוחאי, שהוא אומר בכלל חידוש גדול, שמחדש אנחנו עושים קל וחומר לאורלה וכיליים, והרגע שקל וחומר בפשטות זה מהתורה. אז יוצא שגם חדש וגם אורלה וגם כיליים, אז גם בחוץ לארץ אנחנו אומרים שיש לנו איסור תורה מזה. אחר כך יש לנו את המשנה שלנו, הבאנו למעשה עם שיטת חכמים ורבי אליעזר. חכמים בפשטות סוברים שזה דווקא על אורלה וכיליים, חדש לא. רבי אליעזר הבאנו במסקנה מבינתיים, איפה שהגענו, שגם חדש, שגם אורלה, שגם חדש נוהג בחוץ לארץ, אבל בפשטות אמרנו שזה מדרבנן. ואז אתמול בסוף השיעור הזכרנו מה שכתוב בדף ל"ח עמוד שני, הזכרנו שיש משנה במסכת אורלה עצמה, ששם כתוב ככה, חדש אסור מן התורה בכל מקום. זאת אומרת, חדש אמרנו שהם הולכים כמו השיטה שמושכותיכם, זה נקרא בכל מושב, לאו דווקא בארץ ישראל אחר ירושה וישיבה. ואמרנו שאורלה וכיליים, אז ככה, וכיליים אמרנו שזה מדרבנן בטוח. על אורלה יש הלכה, אז אמרנו, מה זה הלכה? אם זה הלכה למשה מסיני, או שהלכה הכוונה שהלכת המדינה. אז הבאנו מחלוקת אתמול, בשם רב יהודה אמר שמואל, אמרנו שזה הלכת המדינה, זאת אומרת גם כרק מדרבנן. ואולה בשם רבי יוחנן אמר שזה הלכה למשה מסיני, והלכה למשה מסיני בפשטות זה מדאורייתא. עד כאן למדנו, ואז הגענו, שאלנו שמה את הקושייה, ותירצנו שלכל מקרה באמת אורלה וכיליים זה אותו דבר, ואנחנו ממשיכים עכשיו בסייעתא דשמיא דף ל"ט עמוד א' למעלה, 4 שורות מלמעלה, אמר לי לוי לשמואל, אריוך. אז עכשיו הגמרא מביאה את ההנהגה של כמה אמוראים, איך הם התנהגו בפירות אורלה בחוץ לארץ. אז אמר לי לוי לשמואל אריוך. מה זה אריוך? אריוך זה היה הכינוי של שמואל. רש"י במסכת מלאכות כותב שזה אריוך זה מלשון ארי, מלשון אריה. למה? כי הלכה כמו, מסבירים שמה שרש"י מסכת אחרת, שהלכה כמוהו בדיני ממונות. אז אריה זה מלשון כאילו אריה שאנחנו פוסקים כמוהו בדיני ממונות. יש רש"י אחר שאנחנו מסבירים את זה בצורה של אריוך זה מלשון, כמו שכתוב בתורה אריוך מלך אל השר, אז מלשון אריוך זה מלשון מלוכה. אז בכל פנים זה היה הכינוי של שמואל. אז לוי אומר לשמואל אריוך, ספק לי וענה איחול. זאת אומרת, תספק לי בפירות תורלה. זאת אומרת, מה, תלקוט את זה שלא בפניי, זאת אומרת, אתה תספק לי, וענה איחול. עכשיו, הלשון ספק לי, או מלשון, כמו שאמרתי, תספק לי לשון הספקה, או ספק זה מלשון, תעשה לי ספק בפירות תורלה. ואחר כך וענה איחול. זאת אומרת, הרעיון שלו, כמו שרש"י מסביר, הרעיון שאני לא ידע, זאת אומרת, אני לא יודע, רש"י דיבור מתחיל לספק לי, אומר רש"י, לקוט שלא בפניי שיהיה ספק אצלי, ונה יחול. וכמו שרש"י אומר שפה היה הנושא, זה היה שמה בעורלה. אז הוא אמר לו, תספק לי, אבל רק שאני לא ידע ממה אתה מספק לי. רב אביה ורבא ברב חנן, מספרת אותו דבר הגמרא, שרב אביה ורבא ברב חנן, מספקו ספוק אל הדד, גם כן היו עושים ספקות בפירות תורלה אחד לחבר שלו, זאת אומרת, כל אחד ניקט לחבר שלו בלי לדעת, וכך היה מותר להם לאכול את זה. מה אם לפני עיוור לא תיתן מכשול בדבר הזה? אם אתה יודע מפורש, בינו שהוא לא יודע מה אם לפני עיוור לא תיתן מכשול, אז זה פשוט התשובה שמפרשים את ארצים, שאם לכתחילה הם קיבלו על עצמם שספק אורלה מותר, אז אם ככה, אין פה לפני עיוור לא תיתן מכשול. כי הרי אחרי הכל אמרנו לפי שיטתם כבר נראה שהפירות אורלה בחוץ לארץ רק מדרבנן. אז אם הם קיבלו שספק זה מותר אפילו לכתחילה, כמו שאתמול דיברנו במשנה במסכת אורלה, אז אם ככה מבחינתם אין פה את הלפני עיוור לא תיתן מכשול, כי זה רק מדרבנן, והם קיבלו על עצמם שסך הכל זה לא היה אורלה ודאי, אז לכן אין פה את הלפני עיוור לא תיתן מכשול, ככה מפרשים מסבירים. אז על כל פנים פה אנחנו רואים פה שתי אמוראים, לוי אמר לשמואל, רב אביה ורבא ברב חנן, גם כן שמה? שספק אורלה מותר, כמו שאתמול למדנו במשנה במסכת אורלה. עכשיו הגמרא מביאה שיטה מעניינת, שיטה נוספת, בדין אורלה בחוץ לארץ, שזה הולך להיות שיטה חדשה. אומרת הגמרא, אמרי חריפה דפומבדיסה. מי זה היה חריפה דפומבדיסה? אז בגמרא במסכת סנהדרין מסבירים שזה היה איפה ואבימי, הם היו הילדים של רחבה דפומבדיסה. אז הם אמרו כזה שיטה, אין אורלה בחוץ לארץ. זאת אומרת, אין דין עורלה נוהג בחוץ לארץ בכלל, גם לא מדרבנן. זאת אומרת, זו שיטה חדשה, שיטה שלישית ופשוט. כי אנחנו אמרנו שיש אפילו שיטה שיכול להיות אפילו מדאורייתא, אם אני אומר שכל בחומר זה מדאורייתא, אפילו מדאורייתא. אחר כך הבאנו את השיטות מהמשנה בפשטות והמשנה במסכת עורלה אתמול שזה מדרבנן. מגיעים חריפים של הפומבידיסה, מגיעים ואומרים שאין בכלל דין עורלה בחוץ לארץ. שלח רב יהודה, שרב יהודה שלח את הדברים של החריף את הפומבידיסה, הוא שלח את זה לקמי דרבי יוחנן. שלח לי אז רבי יוחנן על רבי יהודה ככה, סתום ספקה ואבד ודאה. יש לנו רב במילים מאוד מעניינים, סתום ספקה, עוד מעט כבר נראה את הרש"י, זאת אומרת, תצניע את ההלכה בפירות של ספק עורלה, ואבד ודאה. אז בואו נראה רש"י דבר ראשון, איך שהוא מסביר את הארבע מילים האלו, מאוד יפה. אומר רש"י דיבור המתחיל, סתום ספקה ואבד ודאה. זאת אומרת, הם פסקו, לפני שאנחנו נלמד את הרש"י עוד דקה, הם למדו דבר ראשון, שספק עורלה מותר לכתחילה. ודאי עורלה אסור, ענו. אז אם הם סוברים שספק עורלה מותר לכתחילה, אז למה הם אומרים פה את הצורה בצורה כזאת שכתוב פה סתום ספקה, תרביע את הספק? אז רש"י רוצה להגיד פה שלמרות שאני אומר שספק עורלה מותר, אבל לא ללכת לראות ככה ברבים. כך אומר, תסתכלו רש"י מפנים עכשיו, כלומר ספקה מותר ודאי אסור, והיתר ספקה סתמאו להורות בהצנעה ולא לדרושו ברבים. למה? כי אוי לא מקילים בה. בגלל שיוצא מזה מלא קולות לפעמים, אז עדיף לדרוש את שספק מותר, אל תוציא את זה לרחוב, כאילו, אל תדרוש את זה ברבים. יחי גם נמרינה בנדרים, גם כן, במילסה אחיתא, רבינה בר חונן הסבר למדרשי בפירקה, אמר לרב חנה, ססים לססתומי ועד דריש לו בפירקה. זאת אומרת, אז על מה, מה שכתוב פה, סתום ספקה, מה זה נקרא, אומר רש"י, על מה סתום, סתום הדבר כמה. זאת אומרת, אז השתי מילים הראשונים, סתום ספקה זה נקרא, אל תפרסם את זה, זאת אומרת, תרבי את הדבר הזה שזה ספק. יפה. עכשיו, מה זה ואבד ודאה? אבד ודאה, אבד ודאה לפי זה יוצא במלשון, לאבד. מה זה נקרא, אומר רש"י? ואבד ודאה, אוין והם מקילים, בגלל לפי השיטה שלהם, יוצא שהם סוברים שאין עורלה בחוץ לארץ, אל תתיר להם לספק זה אצל זה, אלא אבד אותם הפירות בידיים, בגלל שהם בכלל לא סוברים שאין עורלה בחוץ לארץ. אז גם את הוודאי, כמובן תאבד את זה, ואל תתיר את הספק לפני הוודאי. במילים אחרים, הרעיון זה שאנחנו פוסקים ככה, ספק מותר, ודאי עורלה בטוח שאסור, כמובן דרבנן, ככה הוא פסק, זאת אומרת רבי יוחנן. אז הוא אומר ככה, סתום ספקה תצניע את ההלכה שספק מותר, ואת הפירות שהם ודאי עורלה, אז ברור, תאבד את זה, ואל תשחרר את זה. זה ארבע מילים שהסברנו עכשיו. ועוד דבר, ואחז על פירותיהן, כל האלו שמקילים שם בפומבדיסה, באיסור עורלה בחוץ לארץ, תרחיז על הפירות שלהם שטעונים גניזה. כי אנחנו יודעים שעורלה רגילה אסור ליהנות. אז אם ככה, אם זה עורלה, אז תגיד להם שצריכים להצניע את זה ולהטמין שאסור לנו ליהנות מהם. עוד דבר, וכל האומר שאין עורלה בחוץ לארץ, ממשיר רבי יוחנן ואומר לרבי יהודה, וכל האומר שאין עורלה בחוץ לארץ, זאת אומרת אין עורלה בכלל אפילו מדרבנן, תראה מאיזה כללה. לא יהיה לו נין ונכד, שם ישמור, לא יהיה לו אפילו נין ונכד, לא יהיה לו ילדים, משליך חבל בגורל בקהל השם. משליך חבל בגורל בקהל השם, הם אומרים שזה מלשון הפסוק של תמיכה, שכתוב לכן לא יהיה לך משליך חבל בגורל, הרי ארץ ישראל היו מחלקים לפי חבל, לפי מידה, אז כאילו הרעיון שלא יהיה להם חלק בארץ ישראל. עכשיו, דרך אגב, מה זה נין? סתם משהו מעניין מרב חיים קניאבסקי דייק, כשאנחנו אומרים נין, אנחנו בשפה שלנו יודעים שמה זה נין, זה בן של נכד, נין. מהפסוקים בתמ"ך אנחנו רואים שנין זה נקרא בן. אתה רואה פה, לא יהיה לו נין, זה בן ונכד. ואומרים שכתבתי, שיש ספר דרך שיחה של רב חיים קניאבסקי, שהוא גם אמר את זה, שמהתנ"ך אנחנו רואים כל הזמן שנין זה לילד, לא כמו שהיום אנחנו טועים שנין זה נין, איך שאנחנו קוראים נין. אז שאלו אותו שרואים שם בספר בית הלוי, שזה מהרבנים של בריסקה הראשונים, הסבא של הבריסקה הוא, שכתוב שם, שהוא כותב שם בחתימה שלו, שהוא נין ונכד לרב חיים ולוז'ן. אז רואים שהוא כן כתב נין לא בן, היה נין של רב חיים ולוז'ן. אז רב חיים קניאבסקי אמר, צריך עיון גדול. על הספר בית הלוי, הוא כתב שצריך עיון גדול. עכשיו, למה דווקא הם קיבלו את הכללה הזאת של, שמשליך חבל בגורל השם, שלא יהיה להם חלק בארץ ישראל? מה זה דווקא הכללה הזאת?
כי מה שקורה כאן, זה כאילו עושים גנות על הארץ.
למה? תסביר.
הגנות היא מאוד פשוטה. כי מה אתה אומר? אתה אומר כאילו שבעורלה בארץ היא אסורה. נכון? למה זה אסורה? ובחוץ לארץ זה מותר לגמרי. אתה כאילו מוציא לעז על
העומק. אז כבר נגיד את העומק. אז מגיע ספר המקנה ואומר, מה שרבי דוד אמר מאוד יפה, אז אמר את זה ב... אז הוא אומר שיש זוהר הקדוש, מה הסיבה שעולה שלוש שנים הראשונות אסורות מהתורה? מה הסיבה? עולה, מה הסיבה? אז הוא אומר שיש זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש כותב שבארץ יש זוהמה שלוש שנים. זאת אומרת, יש בארץ זוהמה שלוש שנים, ואחרי שלוש שנים שעובר, הזוהמה מסתלק. אז הוא אומר, מגיעים אותו המוראים, מה הם אומרים? אין עורלה בחוץ לארץ. מה זה אומר אין עורלה בחוץ לארץ? שבארץ ישראל, השלוש שנים הראשונות של הקרקע, יש זוהמה, ובחוץ לארץ אין זוהמה. נו, אז יוצא שהם מטילים גנאי על ארץ ישראל, ומה העונש של מטילים גנאי על ארץ ישראל? כמו המרגלים, שמה היה מרגלים? שכל הנכדים, כל הדורות לא היה להם חלק בארץ ישראל. אז אותו דבר הם, אומר הספר המקנית, זה היה עונש שהוא ככה, הוא כילל שלא להם חלק, בגלל שהם מתגנים את ארץ ישראל, שכאילו רק בחוץ לארץ אין זוהמה, בארץ ישראל יש זוהמה על פי הזוהר, ככה מסביר הספר המקנה, אז לכן מגיע להם מידה כנגד מידה שלא היה להם חלק בארץ ישראל. רבי יועד, אנחנו נמצאים בדף למתת עמוד א', ממש באמצע עמוד על הנושא פה של עורלה בחוץ לארץ, שהם הגיעו פה השיטות חריפת פומדיסה, והם אומרים שאין עורלה בחוץ לארץ. אז בקיצור, שואל את הגמרא, ואינו, באמת החריפים של פומדיסה, שהם סוברים שאין עורלה בכלל בחוץ לארץ, כמה סברו? כי מי הם סברו להגיד שאין דין עורלה בחוץ לארץ בכלל? מתרץ את הגמרא כמו התנא שכבר נראה בברייתא, כי עד התניא, שמה למדנו בברייתא? למדנו בברייתא ככה, רבי אלעזר ברבי יוסי אומר, משום רבי יוסי בן דורמסקה, שאמר, שהוא אמר את זה משום רבי יוסי הגלילי, שאותו רבי יוסי הגלילי שאמר את זה משום רבי יוחנן בן אורי, שאותו רבי יוחנן בן אורי שאמר משום רבי אליעזר הגדול, שרבי אליעזר הגדול בפשטות זה רבי אליעזר בן הורקנוס, שמה הוא אמר? אין עורלה בחוץ לארץ. אז הנה, זה המקור שהם סברו התנא, שאין עורלה בחוץ לארץ.
עכשיו זה פלא פלאים.
למה?
כל כך תנאים כאלה גדולים,
ענקים
כבענקים,
נכון.
ואתה, רבי יוחנן, נעיז לבוא ולהגיד כללה שלא יחלים מי שמסבר כמור, איך זה יכול להיות? זה לא סתם איזה אחד אמר, זה כאן תראה מי שאומר לך. זה רבי יוסי הגדול, רבי יוחנן בן נורי, זה רבי יוסי הגלילי, זה...
שאמרו את זה משין, משום.
לא משנה, זה משום זה אומר שהוא סובר את זה.
מתשטות.
אז איך זה יכול להיות?
נו, מה התשובה?
לא יודע, אני באמת, אני מתפלא, אני מסתכל על הדבר הזה.
להיפך, אני לפי המקנה, הזבנתי מה באמת הייתה כאלה, אבל אתה שואל, כאילו, כל התנאים כאילו בטוח סבור כזה.
זה לא תנא אחד, זה תנאים הגדולי עולם. איך אתה יכול להגיד
את זה? לא יודע, שאלה יפה, שאלה יפה. קיצור, רבי דוד שואל, מה באמת הסיבה, אם ככה שהוא כאילו, אם אנחנו רואים שיש כזה מלא תנאים שסוברים כך? אז על כל פנים, אז הנה, אז זה הסיבה שהרב חריפה דה פומבדיסה סברו בשיטה השלישית. שואל את הגמרא, לפי זה יוצא מה היה המקור שבאמת אין עורלה בחוץ לארץ? כלל רבי אליעזר הגדול. שואל את הגמרא, ולא, האם ייתכן שרבי אליעזר סובר, רבי אליעזר בן הורקנוס, סובר שאין דין עורלה בחוץ לארץ? ואנחנו במשנה שלנו פה במסכת קידושין לפני שתי דף. מה למדנו שם המפורש? רבי אליעזר אומר, אף החדש. מה זה נקרא אף החדש שהסברנו? מה זה אף החדש?
גם.
מה זה גם?
שגם הוא...
חוץ מעורלה וכליים, אז גם חדש, וכמו שהסברנו במסקנה שמה הוא סובר שגם חדש, אמרנו את זה לחומרה, ראינו שם שתי ביורים לפי רבי אליעזר, אבל הגענו למסקנה שאף החדש. אז מה זה אומר אף החדש? חוץ מעורלה וכליים, אז גם חדש יש איסור. אז אפשר להגיד באמת לפי רבי אליעזר שזה רק לדרבנן חדש, אני לא אכנס למחלוקת שרבי ישמעאל ורבי עקיבא מה זה מושבותיכם. אבל על כל פנים אנחנו רואים מפורש שרבי אליעזר סובר שעולה כן אסור בחוץ לארץ. אז איך אתה אומר, למרות שתוספות פה מי שיכנס לתוספות הראשון בעמוד, הוא אומר מה אתה מדייק את האף? אולי תגיד שאף הולך לכליים, לא על עורלה. תוספות למעלה, זה כלום. מה? לא, מה אתה רוצה? תירוץ אחר. מה אומרת? האף הולך כאילו על החדש. תהיה חדש, אל תגרוס אף. אז הוא אומר, אם אתה מתייחס לאף, כמו בקושייה, אז למה אתה אומר שהאף הבעייתי בגלל שזה הולך על עורלה וכליים? תגיד שזה הולך על כליים, לא על עורלה. תסתכל תוספות הראשון, התוספות באמת הולך על התירוץ. על כל פנים, סתם אנחנו כבר נמצאים פה. ככה התוספות שואל פה. אז תוספות אומר, ויש לתרץ, כיוון דאמר רבי אליעזר אין עורלה בחוץ לארץ, אין סברה לומר שיהיה מחמיר בכליים יותר בעורלה. תירוץ שני הוא אומר, כיוון דכליים דרבנן בחדש דאורייתא, אז לא שייך להגיד אף הכליים, כאילו שהחדש דאורייתא וזה מדרבנן, כאילו זה יותר. אז על כל פנים, מה הגמרא מתרצת? מגיע הגמרא מתרצת סני חדש. זאת אומרת, לפי זה תגרוס במשנה, אל תגיד רבי אליעזר אומר אף החדש לפי הגרסה הזאת. רק תגיד רבי אליעזר חולק על תנא קמא וסובר שחדש נוהג בכל מקום, אבל עורלה וכליים לא. אז לפי זה יוצא שיש לנו למעשה שלוש מהלכים בתוך שיטת רבי אליעזר. היה לנו אצל רבי אליעזר נושא אף החדש, היה לנו האם זה אף החדש לכולם. למעלה שם. אחר כך נשארנו שאף החדש הוא הולך ומחמיר על חכמים, ואומר שגם חדש נוהג בחוץ לארץ. ועכשיו יש לנו פה מהלך חדש, שמה זה המהלך החדש? שרק חדש, לפי רבי אליעזר, אנחנו כל מה היינו בטוחים, שרבי אליעזר, כל הביקור אומר את זה בחכמים, זה רק על החדש. אבל עולה בכליים, כולם מסכימים שזה נוהג בחוץ לארץ. לפי המהלך הזה, זה מהלך חדש יוצא פה בתוך שיטת רבי אליעזר, שלפי רבי אליעזר יוצא רק חדש נוהג בחוץ לארץ, ועולה בכליים בכלל לא. אז זה המהלך חדש, אז למעשה נשארנו, הגענו לעוד שיטה. אז הבאנו ככה, לסיכום, כל הזמן לסכם את זה כל הזמן. למעשה יוצא שיש לנו שיטת, רבי שמעון מיוחאי, לא יודע, אני צריך להזכיר אותו, כי זה לא כזה משנה, רבי שמעון מיוחאי עסק על מחומר, הוא סובר שחדש מדאורייתא, כתוב במושבותיכם, בכל מקום הוא סובר כמו, לרבי ישמעאל ורבי עקיבא, תמיד, שסובר שמושבותיכם זה בכל מקום,
זה רבי עקיבא.
זה רבי עקיבא. והוא עוסק על מחומר מחדש, שיש לו את השלוש, את השלוש קולות, למרות כליים, עורלה, כליים שיש לו שלוש חומרות, ועורלה שתי חומרות, שבטוח זה נוהג בחוץ לארץ, ובדרך כלל כאן בחומר זה מדאורייתא כבר נראה. אחר כך יש לנו את המשנה, יש לנו את המחלוקת חכמים ורבי אליעזר, אז החכמים אומרים שעורלה וכליים, אז כליים אנחנו נראה האם זה מדאורייתא או דרבנן, ועורלה, זה עוד מעט נראה, ועורלה כבר, עוד עורלה אנחנו כבר נסכם עכשיו את השיטה של המשנה מסרת עורלה, ואחר כך יש לנו פה את שיטת רבי אליעזר, בתור רבי אליעזר יש לנו שלוש שיטות. למעשה למסקנה אתמול נשארנו שרבי אליעזר מחמיר ואומר שבכל השלוש זה מדרבנן, או לפי הגרסה, התירוץ החדש פה שרח ודפורמידיס ככה למדו את שיטת רבי אליעזר, שרבי אליעזר אומר רק חדש נוהג מחוץ לארץ, אבל עורלה וכליים לא נוהג בכלל גם לא מדרבנן. אז זאת אומרת, בעורלה וכליים יש לנו למעשה שלוש שיטות, זה הסיכום שרציתי, לא החדש כבר סיכמנו אתמול. יוצא שיש לנו בנושא של עורלה וכליים שלוש שיטות, או שזה מדאורייתא, או שזה מדרבנן, או שגם לא מדרבנן. וזו השיטה החדשה לפי רבי אליעזר ורח ודפומבדיסק סברו ככה.
שגם ראיתם מפורשת.
יש לנו את המשנה במסכת עורלה שלמדת אתמול, זה משנה. אז עכשיו הגמרא חוזרת לדון בדעת רבי יוחנן, שרבי יוחנן אסר כן פירות עורלה בחוץ לארץ. ומה רבי יוחנן אמר? הוא אמר שזה הלכה למשה מסיני. עכשיו הלכה למשה מסיני, פשוט אנחנו יודעים שזה כמו דאורייתא. הלכה למשה מסיני. אז אנחנו ממשיכים בגמרא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, עורלה בחוץ לארץ אסור מהלכה למשה מסיני. אמר לרבי זרע, לרבי אסי, איך אתה יכול ללכת להגיד ככה, שעורלה בחוץ לארץ אסור מהלכה למשה מסיני? ותניא, למדנו את זה גם אתמול את הברייתא הזאת, מה ידין ספק עורלה? לא עורלה ודאי, ספק עורלה. אז אמרנו ככה, בארץ זה ספק דאורייתא לחומרא, ארץ ישראל זה עורלה מדאורייתא, בארץ אסור. היא בסוריה? אמרנו ככה, אמרנו בגלל שזה כבר בגבול, זה פרקינו חוץ, זה לא ארץ ישראל ממש, אז ככה, מותר, מה הסברנו אתמול, מה זה מותר? מותר רק אם כבר נקטו בשבילך. אסור לך ללכת להזמין את זה מיוחד שילקטו את זה. מותר הכוונה, אם כבר נקטו בשבילך, אז מותר לך ללכת ליהנות מזה. ואז את הסוגריים, הסוגריים הזה לכאורה נכון, בחוץ לארץ כתוב מפורש שיורד ולוקט, זאת אומרת לכתחילה. מגיע רבי זרע ושואל לרבי אסי, איך אתה יכול ללכת להגיד ככה לפי שיטת רבי יוחנן? אם אני אומר שעורלה בחוץ לארץ, זה הלכה למשה מסיני, זאת אומרת שזה כמו דאורייתא. אם זה כמו דאורייתא, ספק דאורייתא, לחומרא. אז מה אמור להיות הלכה בחוץ לארץ בספק? לא ללכת להגיד שמותר אפילו ללכת להוריד ולוקט. דרך אגב, מפה יש לנו הוכחה שספק הלכה למשה מסיני זה כמו ספק דאורייתא. שכמו אנחנו אומרים שספק דאורייתא זה לחומרא, אז גם ספק הלכה למשה מסיני זה מחומרא. למעשה יש שיטת הטור בהלכה, הטור חולק. הטור אומר שספק הלכה למשה מסיני זה לא כמו ספק מדאורייתא. ספק מדאורייתא זה לחומרא, ספק הלכה למשה מסיני מכולה. אז איך אתה יכול להסביר פה את הגמרא לפי הטור? אז המפרשים מסבירים ככה, שלפי הטור הכוונה ככה. באמת יכול להיות שספק הלכה למשה מסיני זה לא אסור, זה מותר. אבל ללכת להזמין לכתחילה, ומדקים את זה גם כן, מפרשים שרואים את זה גם מרשי, שאפילו שהרעיון זה לא ספק הלכה למשה מסיני. תסתכלו רשי, דיבור המתחיל, דיבור המתחיל, איפה הדיבור המתחיל? בסוריה מותר. אומר רשי, ואי ודאה בחוץ לארץ הלכה, איך היא מזלזלין על בספקה? אז מה אנחנו רואים פה? הרגע שאנחנו יודעים שיש בזה צד, זה לא כזה פשוט, זה יש הלכה למשה מסיני לאיסור, איך אתה יכול ללכת לכתחילה לזלזל? זאת אומרת, יכול להיות שספק הלכה למשה מסיני זה מותר, אבל לא ללכת לכתחילה לזלזל בספק, ככה מדייקים מרש"י. אז לכן שואל אותו, איך אתה יכול ללכת להגיד ככה? ממשיכה הגמרא בפנים, השתומם כשעה אחת, הרבי אסי השתקק לשעה קלה והוא ערער בקושייה. אחר כך אמר רבי אסי לרבי זרע, אימא, ככה נאמר, אנחנו נגיד שככה נמסרה הלכה למשה מסיני, שמה לכתחילה נמסרה הלכה שספק המותר בוודאה אסור. אז לפי זה יוצא, שאפילו שהאיסור עולה בחוץ לארץ, זה באמת הלכה למשה מסיני, והלכה למשה מסיני פשטות זה מדאורייתא, אבל הלכה למשה מסיני לכתחילה נאמרה שמספק זה מותר. אז אם ההלכה למשה מסיני רק הייתה אומרת שאסור, אז אתה אומר, ספקה גם אסור. אבל אם ההלכה לכתחילה אמרה שמספק מותר, אז גם פה מספק מותר. אז אנחנו ממשיכים, עכשיו הגמרא מביאה הלכה נוספת, שעכשיו אנחנו חוזרים, עוברים לנושא כליים. עד עכשיו דיברנו על חדש, אתמול דיברנו בשיעור על חדש, סיכרנו מאוד יפה את המחלוקות של משכותיכם, רבי ישמעאל, רבי עקיבא הבאנו קושיות, סיימנו עם עורלה את הסיכום, למעשה אמרנו שיוצא שלוש שיטות, משנה במסכת עורלה יוצא מזה משנה פתוחה שרואים שזה מדרבנן, רבי שמעון מיוחאי אמרנו זה קל וחומר יוצא מדאורייתא, ואחר כך הבאנו שיטת רבי אליעזר, פה לפי רב דפומבי דיסא, שיוצא שזה גם מדרבנן לא, זאת אומרת מותר לכתחילה מחוץ לארץ את העורלה. עכשיו אנחנו עוזרים לגבי כליים, מה עם כליים? אז עכשיו הגמרא מביאה רבי אסי בשם רבי עוזר, אבל לגבי כליים ראינו משנה. ראינו שם שיטת גם חכמים וגם רבי אליעזר אומרים שיש איסור, אבל לא כתוב שם אם זה מדאורייתא או מדרבנן. עכשיו בואו נעבור לנושא כליים. אמר רבי אסי...
כליים כתוב שזה מדרבנן.
עכשיו אנחנו נראה את זה, גם במשנה מסכת עורלה, אבל עכשיו ניכנס לעומק בזה, נראה. אמר, מה זה, כליים מדרבנן, לפי רבי שמעון בן יוחאי, לכאורה כן מדאורייתא.
מה?
לפי רבי שמעון בן יוחאי כבר סיכמנו שגם כליים זה הלכה. אמרנו, לא נדבר מדי מלא, אבל רבי שמעון בן יוחאי כן חשוב להזכיר היום, כי נראה שאנחנו נשתמש בזה עכשיו בעמוד. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, לוקין על הכליים דבר תורה. זאת אומרת, אנחנו לוקים על הכליים בחוץ לארץ, מדובר פה בחוץ לארץ, לוקים דבר תורה, זאת אומרת, מן הכליים, כי הוא סובר שכליים אסורים בחוץ לארץ, מדין תורה. עכשיו, זה, אם הייתי אומר שהוא הולך כמו שיטת רבי שמעון בן יוחאי, זה מובן. אבל הוא מגיע ושואל אותו, אמר לרבי אלעזר ורבי יוסי, יש כאלו לא גורסים פה רבי אלעזר ורבי יוסי.
דרך אגב, גם של רבי שמעון תהיה בעיה.
למה?
כי כמו שאני הבנתי, לפחות אני זוכר מהזיכרון שלי, שמכל בחומר לא
עושה את זה. רציתי עכשיו להגיד את זה, יפה מאוד.
שמעתי.
עכשיו, אבל בוא נראה מה שרציתי עכשיו להגיד את זה בקושי. מה שאמר רבי דבן, כבר אגיד המפרשים אומרים מאוד יפה. אמר לרבי אליעזר ברבי יוסי, אז רבי אליעזר ברבי יוסי שואל לרבי אסי, יש כאלו מוחקים פה את רבי אליעזר ברבי יוסי, כי הוא היה תנא. איך מסתבר שאומר את זה לרבי אסי שהיה מורה? יש כאלו מוחקים פה את רבי אליעזר ברבי יוסי. נכון, יש כאלו שמוחקים פה את המילה ברבי יוסי, זה מה שאמרתי. אז הוא שואל אותו, וענן תנן, כליים מדברי סופרים, אנחנו אתמול אמרנו אותו משנה מסכת עורלה, מה כתוב שם? שגם כליים מפורש, כתוב שזה רק מדרבנן בחוץ לארץ, ואיך אתה יכול להגיד שמקבלים על זה 39 מלכות? מגיעים המפרשים ושואלים, בסדר, יש לנו באמת משנה במסכת עורלה שבאמת כליים מדרבנן, ויש לנו את שיטת רבי שמעון בן יוחאי, שרבי שמעון בן יוחאי לכאורה עושה קל וחומר, וקל וחומר זה מדאורייתא. התירוץ הראשון, שאנחנו יודעים שרבי יוחנן בדרך כלל פוסק הלכה כסתם משנה. אז סתם משנה כתוב שכליים זה מדרבנן, זה תירוץ ראשון. אבל תירוץ השני, מה שרבי דוד אמר מקודם, אני לא זוכר מפרשים,
כתוב את זה.
יפה מאוד. שגם אם אנחנו סוברים כמו רבי שמעון בן יוחאי, גם אם אנחנו סוברים כמו רבי שמעון בן יוחאי, שאנחנו רואים שזה האיסור כליים, רבי הרצל, רבי יוחנן מהתורה, אבל זה עוד דבר שאתה יכול לקבל על זה מלכות, למה? כי יש את הכלל הידוע, אין עונשין מן הדין. אם אתה לומד את זה מקל וחומר, מאיפה אתה לומד מחדש? זאת אומרת, אז הלימוד כליים זה מקל וחומר, אין עונשין מן הדין. ופה הוא אומר פה, שיטת רבי אסי בשם רבי, אין עונשין מן הדין, זאת אומרת, אם כל הלימוד שלו, זה למדת את זה מקל וחומר, אז זה יכול לעשות אותו איסור תורה, שזה מאוד חמור, אבל ללכת לתת עונש על זה, אתה לא יכול. רק אם כתוב מפורש בתורה לאו. אז אפילו שהוא סובר כמו רבי שמעון בן יוחאי, לא אמור ללכת להגיד אין לוקין, ופה שכתוב לוקין, אז הוא אומר שהוא לא סובר כמו רבי שמעון בן יוחאי.
אבל להגיד שזה מכת מרדות.
פה כתוב מפורש לוקין הכליים דבר תורה. לא כתוב, כתוב מפורש לוקין הכליים דבר תורה. מתרצת הגמרא תירוץ מאוד מעניין. לא קשיא. יש הבדל באיזה כליים מדבר המשנה, בין הכליים שאומר רבי יוחנן. לא קשיא. כאן המשנה שלמדנו אתמול, שכתוב מפורש במשנה, שזה מדברי סופרים, מדובר בכלי הכרם. וכלי הכרם בחוץ לארץ באמת רק עשו מן הרבנן. כאן, מה שרבי יוחנן אומר שזה איסור תורה, מדובר בהרכבת האילן. עכשיו, בשביל לעשות הקדמה יש מלא סוגי כליים. אבל מה שחשוב לנו פה בסוגיה, יש גם כליים של בהמה, יש גם כליים של שעטנז, בגדים, אנחנו נראה. בשביל להגיד פה את הסוגיה, יש למעשה שלוש סוגי כליים, שאנחנו נראה היום בעמוד. יש את הכליים האורגינל שכתוב בתורה,
זה
כליים של הזרעים. מה הכליים של הזרעים? שאתה הולך ולוקח חיטה, ואיפה, זה הכליים, רציתי להגיד את הכליים יותר, אתה רוצה ללכת מהקל אל הכבד, זה באמת כמו שהוא אמר, תחיל מהקל אל הכבד. כליים הכי קלה נראה את זה מבחינת חוץ לארץ, יצא בסוף שזה הכי קרה, שזה אפילו מותר לכתחילה מדרבנן. כלי זרעים, מה זה כלי זרעים? אתה לוקח חיטה, ואתה שם את זה בשעורה, אתה זורע את זה ליד שעורה. זה נקרא כלי זרעים, לא תוקח חיטה בשעורה, זאת אומרת, אתה לוקח שתי זרעים אחרים. אחר כך יש כליים שנקרא כלי הכרם. כלי הכרם זה כליים יותר חמור, כתוב בתורה מפורש. כלי הכרם נקרא, בוא נגיד דוגמה, אתה לוקח זרע של חיטה, אתה נותן את זה בכרם של ענבים. זה נקרא כלי הכרם. הדוגמה השלישית של כליים זה כליים הכי חמורה. מה זה כליים הכי חמורה? אתה לוקח ואתה מרכיב אילן. מה זה נקרא אם אתה מרכיב אילן? אתה לוקח את הענף של האילן הזה, א', אתה שם את זה באילן, מחבר את זה באילן שני, ויבוא הכתוב השלישי והכי הביניהם, יוצא מזה משהו מהחיבור של שתי הענפים, אז יוצא מזה זה כליים.
היום רוב הפירות זה כך.
אז אנחנו אומרים ככה, אז התירוץ ככה, שמה שאנחנו למדנו במשנה, שהכליים זה רק מדרבנן, מדובר באיזה סוג כליים, מדובר בכלי הכרם, עזוב את כלי זרעים שעוד מעט אלו, בפשטות אנחנו לא מבדינים על התקף, אנחנו נבוא בגמרא במסקנה, שנראה לכאורה שכלי זרעים עוד יותר קל, שזה בחוץ לארץ כן מותר לכתחיל. אבל מה שאמרנו שם, מה שאומר רבי יוחנן שמקבלים מלכות, פה מדובר ברכבת האילן, שזה יותר חמור, ואותו מין יהיה גם כנסור בחוץ לארץ. למה להבדיל? מה זה משנה? לכאורה מצוות התלויות בארץ, רגע שארץ חוץ לארץ אין לו את הקדושת הארץ, אז מה ההבדל שזה אני אומר מדאורייתא ודבר הבא? אז הולכת הגמרא להביא את הראיה שהוא סובר כמו שיטת שמואל, ששמואל מביא עכשיו הוכחה שהרכבת אילן זה כן אסור מדאורייתא. למה? שימו לב בפסוק בתורה אור השלם, יש לנו את הפסוק, כתוב שם, לא יודע, נראה לי פרשת ראה, לא זוכר, כתוב פה פרק י"ט, אני לא זוכר איזה פרשה זה. לא, אני לא יודע באיזה, אבל נראה לי פרשת ראה. פרק י"ט, כתוב שם ככה, הפסוק מתחיל, את חוקותיי תשמרו. קודם כל אנחנו גם צריכים לדעת מה זה חוקותיי לשון רבים. לפי המסקנה, חוקותיי. אז כתוב שם איזה, באמתך לא תרביע כליים, ואז כתוב, שדך לא תזרע כליים, ובסוף כתוב גם בגד כליים. זאת אומרת, בפסוק אחד, פרק י"ט, פסוק י"ט, יש לנו פה שלושה כליים, אבל השדה ממש כתוב בסמיכות לבהמה. עכשיו, בבהמה יש גם שתי סוגי כליים. יש כליים שאתה לוקח, שור וחמור ויחד אתה חורש. ויש הרכבה שאתה לוקח ממש בהמה הזאת, אתה מרביע את זה עם בהמה סוג ב', ואז יוצא כליים. אז הוא מגיע עכשיו, הבהמה ללכת להרביע בהמה. כשיוצא הבהמה, אתה לוקח שתי מות ואתה מרביע. יש את זה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ? זה לא קשור, זה לא מצוות התלויות בארץ. אז הוא אומר, מזה שכתוב בסמיכות, בהמתך לא תרביע כליים, לסמיכות לסדך לא תזרע כליים, אז הוא אומר, זה כבר, הוא אומר, בזה שכתוב גם את חוקותיי תשמרו, ולא כתוב כמו בפשטות, ושמרתם את חוקותיי. בדרך כלל אומרים, תשמור את החוק, לא כתוב את חוקותיי תשמרו. אז זה כבר חוק שהתורה כבר חקיקה עוד לפני, זאת אומרת שבני נוח עוד אסורים, מיד בתחילת בריאת העולם. איזה איסור זה כבר מבן נוח, בן נוח אסור, הולך את הגמר שלו להגיד, זה איסור של ארבעת בהמה. אז כמו שבארבעת בהמה אנחנו אומרים, אין הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, אז גם בכליים של קרקע, אבל איזה קרקע? שאתה לוקח הרכבה, אילן, באילן שני, שזה גם כביכול לא קשור לארץ, אז גם זה יהיה אסור בחוץ לארץ. מדין תורה בדיוק כמו הבהמה של הסוג השבט של הבהמה, הכליים, שאתה הולך ולוקח בהמה ואתה מרביע בהמה א' לבהמה ב', מה שיוצא מזה כליים, אז גם עשית. עכשיו מה שאמרתי בעל פה, בואו נראה את זה בפנים בגמרא, יהיה לכם יותר ברור. אז אומרת הגמרא כדי שמואל, אמר שמואל, שהתורה מתחילה את הפסוק הזה, כמו שראינו, התורה מתחילה את חוקותיי תשמרו. עכשיו בדרך כלל אתה צריך להגיד, אתה מגדים את הציווי השמירה לחוקים, כמו שאנחנו רואים, כתוב בתורה, ושמרתם את חוקותיי. אתה לא אומר קודם כל את החוק תשמור. תשמור לי את הרבה, למה כתוב פה את חוקותיי תשמרו? אז בזה שכתוב את חוקותיי תשמרו, יש לו את המשמעות שככה נאמר לישראל, שמה? חוקים שחקקתי לך כבר, החוקים שכבר הזרתי לך לבני נוח, את זה תשמרו. איזה חוקים כבר חקקתי שבני נוח אסורים? אז אומרת הגמרא רבי יואל, זה באמתך לא תרביע כליים, שדך לא תזרע. יש גם מפרשים, לא ניכנס לזה, איפה אנחנו רואים שבני נוח נאסר בזה. אנחנו יודענו שיש שם המצוות, אנחנו לא יודענו שזה גם. יש כאלו שרוצים להגיד מזה שכתוב למיניהם. כתוב שם בפרשת בראשית, למיניהם, כל אחד בנפרד. לא ניכנס עכשיו, אין לנו זמן עכשיו להריר גם בזה. אז על כל פנים, פה אנחנו רואים מפורש חוקים שרקקתי לך כבר, שהזהרתי לבני נוח, את זה תשמרו, מה החוקים? באמתך לא תרביע כליים, כתוב בפסוק בהמשך, ואותו דבר, שדך לא תזרע, וכולו כתוב בהמשך כליים. אז מזה שכלי בהמה נשמח לזריעת כליים, אז אני אומר ככה, מה באמתך? איזה באמתך לא תרביע כליים פה הכוונה שאני אומר שזה כבר היה אסור מתקופת של נוח? מדובר פה בסוג של בהמה, בארבעה. כתוב באמתך לא תרביע כליים. מדובר בכליים של ארבעה, לא בכליים שלא תחוס בשור וחמור יחדיו. כתוב מפורש בתורה, באמתך לא תרביע כליים. אז אף שדך, גם השדה שלך, שאני אומר שאני מקיש לבהמה, בהרכבה, ואז אני אומר ש... אני מקיש אחד לשני, ואז אני אומר, ממשיכה הגמרא, ומה בהמתך, כמו שאיסור כלי בהמה, זה לא מצוות שתלויות בארץ, זה בהמה. נוהג בין בארץ, בין בחוץ לארץ. אף שדך נוהג בין בארץ, בין בחוץ לארץ. אז זה מגיע הגמרא ושואלת, ולכאורה, איך אתה יכול ללכת להגיד ככה? לפי זה מה יוצא? כשאתה הולך ואתה מרביע שתי ענפים, אילנות, אז הרכבת אילן, כמו שהגמרא קוראה לזה, זה כן איסור מהתורה.
רק
לא בדבר אחד. רגע, בוא נגמור את העניין. מגיע הגמרא ושואלת, רגע, אבל איך אתה יכול להגיד ככה? אחרי הכל התורה קודם מפורש שדך. מה זה שדך? שדך מגיע להפקיע שדה שמיוחדת לך. מה זה שדה שמיוחדת לך? קרקע שבארץ ישראל. לא קרקע שבחוץ לארץ. אז איך אתה רוצה להגיד שמה שכתוב פה בתורה, שדך לא תזרע, אני אומר שהשדך לא תזרע גם הולך על הרכבת אילן לחוץ לארץ, שזה גם אסור מהתורה. כתוב אחרי הכל שדך. אז אומרת הגמרא, מזה שכתוב שדך, מהמילה ח, אני לא מוציא את הכליים הזה של הרכבת אילן, אני אומר שכליים, כלי הכרם, זה באמת בחוץ לארץ לא אסור. אומרת אמרה, ואין להכתיב שדך. אומרת הגמרא, הוא למהות תזרעים שבחוץ לארץ. מה שכתוב בכליים שדך בא ללמד, שלא נוהג ריבת צרעים, זה מדובר על הכליים האחרים, כלי הכרם, כלי זרעים, כל הדברים האחרים. אז לפי זה יוצא פה, לפי תוספות גם אומר מה החידוש של כלי הכרם פה. אז הוא אומר, כי לכאורה לפי שיטת רבי שמעון בר יוחאי, כן יכלת לעשות קל וחומר מחדש, שקל וחומר יוצא שגם כלי הכרם אסור. אז אומר תוספות, זה החידוש פה שאנחנו אומרים, שזה כן מותר, הוא מסביר פה בריכוז התוספות. אבל כל פנים, מה לסיכום, מה יוצא לנו עכשיו? לסיכום יוצא לנו עכשיו ככה. כליים, תלוי איזה כליים. כליים, הרכבת אילן, זה אני אומר לפי שיטת רבי יוחנן, אנחנו מקבלים על זה מלכות, זה מהתורה. מאיפה לומדים את זה? כמו שיטת שמואל שאני מקיש את השדך. ועוד יותר, לפי זה גם מתורת מה זה כתוב את חוקותיי לשון רבים. כי יש פה שתי חידושים, מה זה לשון רבים? אחד, חוקות שחקקתי כבר, החוק הראשון שחקקתי כבר, שאני אומר שבהמה, אז אסור כבר מדינו הרכבת בהמה. אז אותו דבר מפה אני לומד גם כן לשדך, אז יש שדה ברכבה גם כן אסור מהתורה. החוק השני, כמו שכתוב, ששדך דווקא בארץ ישראל, שבעילם זרעי דווקא בארץ ישראל אני אומר אסור מהתורה, אבל כלי הכרם מחוץ לארץ וכלי זרעים מחוץ לארץ, אני אומר שמותר מדרבנן. אז לסיכום סיכמנו, אז לפי זה הכל על מקומו בא בשלום, שתלוי איזה כלי. לפי רבי שמעון בר יוחאי, כמו שתוסף מעריך פה, אין שום הבדל, גם כלי הכרם מחוץ לארץ יהיה אסור מדאורייתא. אבל לפי שיטת רבי יוחנן, יש הבדל, הוא הולך על איבד שמואל, אז מה שאומר פה מלכין זה דווקא כליים של ההרכבה. אבל כליים של כלי הכרם וכלי זרעים, אז מחוץ לארץ רק מדרבנן, ותקף אנחנו נבוא גם שכלי זרעים, אז מחוץ לארץ אפילו מותר לכתחילה, ככה יצא עוד כמה דקות בגמרא. מה רצים?
יכול להגיד את השאלה, אבל יכול להיות גם תירוץ אותה. אני כבר פסוק כתוב כליים. כליים זה מין בעוד אחד, לא משנה. למה החלטת שהכליים הזה דווקא מדובר על אילן? אני גם כשלוקח כיתה בסעורה ביחד, אתה גם עושה כליים. למה החלטה שהכליים הזה, אוקיי, אני הבנתי שזה תקיש לבהמה,
נכון. אתה
לא תביא את זה. למה החלטה
שהכליים הזה... כרגע שכתוב בהמתך לא תרביע, אז מדובר פה בהמת של בהמה של כליים של ארבעה, לא הכליים השש אמר. אותו דבר שכתוב בסמיכות הסדכה...
אז מה? למה דווקא כליים?
רבי דוד שואל כזה שאלה, מאיפה אתה לוקח שמה שכתוב בתורה סדכה לא תזרע כליים, מדובר פה באמת בהרכבה? רבי דוד שואל שאלה טובה, לכאורה תגיד שמדובר בו גם כלי זרעים. אז התשובה הוא מה שאני חושב, שהתשובה זה מה שהגמרא למעשה הסבירה, שמזה שכתוב בהמתך לא תרביע, מדובר זה בטוח שמדובר פה על כליים של הבהמה, הסוג של הארבעה. מזה שכתוב בסמיכות סתרה, והחוקותיי הולך גם על השדה, כמו שאמרנו. אז השתי הדברים, אמרנו חוקותיי, יש פה שתי דברים. אחד, שגם בבהמה וגם בסתרה, בסוג של הרכבה, בסוג של קוראים לזה בארבעה, בבהמה זה ארבעה, ובזה בהרכבה, אסור מהתורה בכל מקום, לאו דווקא בחוץ לארץ, לאו דווקא בארץ ישראל. ההלכה השנייה, שבסתרה דווקא זה בכלי הכרם, כלי זרעים, זה דווקא בארץ ישראל, סתרה לא תזרע כליים, אבל בחוץ לארץ מותר. עכשיו הגמרא מספרת סיפור, מספרת הגמרא, רב חנן ורב ענן, אבו שקלה ואז לבורחה. הולכים בדרך, ואיפה זה היה? בחוץ לארץ, כולם מדובר פה בחוץ לארץ. חזיוה, כן, תמוד בבלי. חזיו להו גברה, לכזרה זרעים בעד הדדה. ראו איזה בן אדם אחד, שאז הוא ראה כמה מיני זרעים ביחד. סוג של כליים, כלי זרעים. אמר לי, אז רב ענן, אומר לרב חנן, אני אסמר, אני שמתי. זאת אומרת, תצטרף אליי, רב חנן תצטרף אליי. בואו ננדט אותו בן אדם, כי הוא עבר על דברי חכמים, שדרבנן אסרו פה כלי זרעים בחוץ לארץ. אמר לי, אז רב חנן אמר לו, לא חבריתו. זאת אומרת, אתם לא כל כך חבריתו לשון מלובן ומבורה. זאת אומרת, אתם לא ממונעים ומבוררים לכם מספיק. למה? כי חכמים לא אסרו כלי זרעים בחוץ לארץ. זאת אומרת, מה אנחנו רואים פה מפורש? שכי בחוץ לארץ, מה שאסרנו זה רק כלי הכרם. כלי זרעים זה שלב יותר קל, שאנחנו רואים שגם כתחילה מותר כלי זרעים בחוץ לארץ. וסעו עוד פעם אחרת שהם היו הולכים בדרך כלל בחוץ לארץ, רב חנן ורב ענן. חזיו להו גברא דכזרה חיתא וסערי איפה כבר? זה כבר יותר חמור בי גופנה. אמרנו כלי הכרם יותר חמור גם אסור בהנאה, אמרנו כלי זרעים לא. אז ראו בן אדם אחד שזורה חיטים וסעורים בין שורות הדפנים שנטועים כבר. אמר לי, אז פה כבר אמר, ניס אמר נשמתי, בוא תצטרף לי עכשיו נעדה אותו עובר על עברי חכמים. אמר לי, אז הפכן אמר, לא צעריתו. הלכות כליים לא צוערות לכם, צוערת זה לשון, לשון צהריים, לשון שמאיר לכם. זאת אומרת, אתם לא בקיאים בזה טוב. למה? כי לא קיימנן כרבי יושיע, הוא הולך בלשון פליאה. האם אנחנו לא קיימנן כרבי יושיע, דאמר, שמתי בארץ ישראל הוא יהיה חייב מדוירייתא בזריעת כליים, כלי הכרם? דווקא עד שיזרע חיטה ושעורה וחרצים במפולת יד. זאת אומרת, ביחד כמה מינים? שלוש מינים. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה חיטה ושעורה, חיטה זורה זה לאו דווקא. אבל היום שתי מינים אחרים, ולקחת גרעין ענבים במפולת יד, זה נקרא בזריעה אחד. אבל אם הכרם היה כבר נטוע, והוא רק בא לזרוע בתוכו מיני זרעים אחרים, אז הוא לא חייב מהתורה בחוץ לארץ, אפילו בארץ ישראל. אז אם בארץ ישראל הוא לא יהיה חייב, אז בחוץ לארץ, בטוח אנחנו לא צריכים ללכת לארץ, כי אז לא היה. האיסור מדרבנן בחוץ לארץ, בכלי הכרם, זה מה שאסור בארץ ישראל מהתורה. אבל פה גם בארץ ישראל הוא לא חייב מהתורה, אז בכזה מצב בחוץ לארץ, חכמים לא גזרו וזה מותר לכתחילה. דרך אגב, מה באמת הסיבה שלפי שיטת רבי יושיע צריך שלוש מינים?
כתוב,
מה כתוב? כתוב, כליים אנחנו יודעים זה אחד ועוד אחד, מה זה כליים?
לא, זה כתוב בפסוק.
אז הפשטות, רבי יושע מדייק מהפסוק בזה שכתוב, כרמך לא תזרע כליים. כליים זה מלשון רבים. אז כרמך לא תזרע כליים, עוד שתי מינים. אז ככה זה הדיוק של רבי יושע. אז על כל פנים, אז לפי זה התחדש לנו עכשיו עוד חידוש, שמה שאני אומר לפי כל השיטות האלו שכלי הכרם בחוץ לארץ אסור מדרבנן, אז לפי רבי יושע, איזה כלי הכרם יהיה אסור מדרבנן לפי רבי יושע? דווקא כלי הכרם שלוש סוגים בבת אחד, אבל אם כבר היה זרוע לפני זה מין אחד, זאת אומרת בוא נגיד הכרם כבר זרוע, עכשיו אתה רק לוקח חיטים וסעורה, אז בחוץ לארץ בכלל לא גזרו חכמים וגם בארץ ישראל, זאת אומרת כל דבר שבארץ ישראל זה רק מדרבנן לא מהתורה, אז בחוץ לארץ חכמים לא גזרו בכלל. חכמים רק גזרו בחוץ לארץ שיהיה אסור, מה שבארץ ישראל אסור מהתורה, אז התחדש לנו עוד הלכה פה בכלי הכרם.
הלכה לא כמו
רבי יושע. הלכה לא כמו רבי יושע, אבל הם אמרו ככה, זאת אומרת אנחנו לא צריכים ללכת לענות אותו. עכשיו הגמרא מביאה עוד הלכה בעניין, עכשיו אנחנו עוזרים לכלי זרעים בחוץ לארץ, שכלי זרע אמרנו זה השלב הכי קל. רב יוסף מערב בזרנה, רב יוסף היה מערב כמה בזרנה זה זרעים, כמה מיני זרעים, וזרה, הוא זרה אותם ביחד בשדה בחוץ לארץ. אמר לי, אביי, בנן תנן, אנחנו למדנו מפורש במשנה במסכת עולה, כתוב שם מפורש, הכלאי, בדברי סופרים, זאת אומרת, אסור לנו לעשות כלאי בחוץ לארץ, אומר רבנן, אז איך אתה עושה ככה? אומר לרב יוסף, שאתה הולך וזורע, לכתחילה כלי זרעים, לוקח, בוא נגיד, חיטה ושעורה, לא יודע. כלי זרעים זה נקרא כל מיני זרעים, אתה הולך, בוא נגיד, דוגמה, חיטה ושעורה. אמר לי, אז רב יוסף אמר לו, קשיא, מהמשנה אין לנו קושיא על המעשה שלי, למה? כי כאן, המשנה שכתוב שאסור מדברי סופרים, איזה כלאי מדובר? בכלי הכרם. וכאן, מה שאני עשיתי מדובר בכלי זרעים, שעכשיו רב יוסף מחדש לנו חידוש פה, שמה שאמרתי מקודם, שכלי זרעים מותר בחוץ לארץ אפילו מדברי סופרים. עכשיו, מה ההבדל בין כלי הכרם לכלי זרעים? אז רבי יוסף לבד מבאר. כי כלי הכרם דה בארץ אסורים אפילו בהנאה. כלי הכרם יותר חמור מכלי זרעים. במה? שכלי הכרם אסור בהנאה מהתורה, וכלי זרעים רק אסור באכילה, אבל בהנאה מותר. אז כלי הכרם דה בארץ אסורים אפילו בהנאה, לכן בחוץ לארץ לא מגזרו באור הבנם ואסרו את זה. אבל כלי זרעים דה בארץ לא אסירי בהנאה. בארץ ישראל התורה רק אסרה לא לזרוע. אבל בחוץ לארץ נמי לא גוזרי בי רבנן. אז לפי זה ממתיים רבי יוסף סבר, שאמרנו שיש שלוש שלבים בכליים של, 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 של אמרנו זרעים, כרם, וכליים של הרכבת האילן, אז לפי זה יוצא שבחוץ לארץ כלי זרעים, לפי שיטת שיטות האלו מותר לכתחילה. אבל אחר כך הדר אמר רבי יוסף לאו מלצי דאמרי. מה שאני אמרתי שכלי זרעים מותר בחוץ לארץ, אפילו מרבנן, זה לא נכון, למה? דרב זרה, גינסה דבי רב, רב בעצמו, היה הולך וזורע את הגינסה דבי רב, מה זה כאן גינסה דבי רב? היה לו ישיבה של תלמידים, והוא היה הולך לבד, והוא הולך וזורע את הגינה של התלמידים שלו בישיבה, שלהם לאכול ארוחת צהריים, ארוחת ערב, לאכול הירקות. מאיפה הוא היה הולך וזורע את זה? משערי, משערי, משערי. משערי, משערי, רש"י אחרון, תסתכלו בעמוד, אומר, ארוגות, ארוגות. זאת אומרת, כל מין זרע ארוגה בנפרד, מה איתה מה? דרך אגב, פה אנחנו רואים שרב בעצמו, רבי הרצל, רב בעצמו, היה הולך וזורע, מתעסק באוכל של התלמידים שלו. רב בעצמו, ראש ישיבה, הולך והוא זורע, זה לא גבאים. מספרים על רבי מאיר שפירא, מייסד הדף היומי, מספרים, רבי צחי, שפעם אחד הוא הגיע לאסוף כסף על הישיבה שלו בחכמי לובלין. הגיע, ואחד מהשירים שם אמר לרבי מאיר שפירא, אתה תלך תגיד שיעורים בישיבה, מה אתה רב הזה, לאסוף כספים לישיבה שלך? אז הוא אמר, רב גם היה ראש ישיבה, ומה הוא עשה? גם הלך וזרה אוכל לתלמידים, אז הבין היום מהגמרא פה, שאנחנו רואים שרב לתלמידים שלו הלך וזרה לבד, ככה למר שפירה מספרים ככה, מייסד הדף היומי, לא ישיר ילדים, אני מזכיר אותו. אז על כל פנים, מה הייתה מעלה? משום מרובה, עירוב ורבי כליים, אז לכן רב הקפיד, אנחנו רואים מפה שרב סובר שיש כן כלי זרעים אפילו בחוץ לארץ. אמר לה, אביי דוחה את הראיה של רב יוסף מהמנהג של רב. אמר לה, אביי יביש למה היא השמינן. עברנו ללמתי תמוד ב', ארבע על ארבע רוחות הערוגה. זאת אומרת, אם רב היה, אם רב היה זורע דוגמה, ארבע על ארבע רוחות הערוגה ואחת באמצע, שפיר הייתה זה ראיה שכלי זרעים אסורים בחוץ לארץ. למה? עכשיו, מה הסיפור פה? אנחנו יודעים, יש משנה במסכת כליים, שהוא אומר, איזה צורה מותר לך ללכת לזרוע כליים בשטח של 6x6 טפחים. אז איזה צורה? זה נקרא 4x4 אורחות הערוגה ואחת באמצע. זאת אומרת, איך אתה הולך, אתה לוקח שטח 6x6 טפחים, אתה יכול לקחת שם בכמה מינים, ביחד 5 מינים, לשים על כל כיוון אוויר. אתה יכול ללכת שורה שלמה חוץ להשאיר חלל לבד בפינה, למרות שיש שם שיעור יניקה בין הפינה לפינה, עדיין אנחנו רואים בכליים, בגלל שזה לא מעובר ביחד, אנחנו לא מתייחסים לזה. רק תשאיר בפינה קצת חלל, אז ללכת למלות את כל השורות, לקחת מין הזה בשורה הזאת, מין הזה בשורה הזאת, זאת אומרת, בכל, רק להשאיר בכל קרב פנוי, וגרעין אחד אבל באמצע, באמצע אתה לא יכול למות את כל האמצע, שם רק גרעין אחד באמצע, זה השיעור שם שכתוב שם במשנה שם במסכת כליים, שבכזה מצב אין לך שם איסור כליים. אז אנחנו אומרים, אם רב היה באמת מקפיד על הדבר הזה, אז אנחנו אומרים, אז שהוא הקפיד, אנחנו אומרים שהוא באמת הקפיד בצורה של כליים, כי הוא לא הקפיד לזרוע את זה בערוגה אחת, אם כל דבר הקפיד לזרוע את זה בדרך המותרת, ופה אנחנו היינו רואים שהוא היה חושש לאיסור כליים. אלא אחר, פה בצורה שרב זרה, מה הוא עשה? הוא לא עשה בצורה כזאת, מה הוא עשה? הוא הלך עוד יותר סוג של נחמיה, מה הוא עשה? הניח כל ערוגה בנפרד, למה? למה אתה צריך להניח כל ערוגה בנפרד? תשים את זה בצורה, כמו שעמד הוא עושה כת שבת, שכולם מסכימים שהוא יגדל צורה מותר. ופה אנחנו רואים שלא היה בעיה של כליים. היה לו בעיה אחרת, איזה בעיה אחרת, מה הבעיה של יופי, מה זה יופי, הוא רצה לעשות קל על המשרתים שלו, כנראה הוא רק הלך וזרע, מי שהלך ולקחת את זה, הנה, הגבאים שלו, אז עם כל הלכת עכשיו לקחת מערוגה אחת, 10 סוגים, פה עגבניות, פה מלפפונים, פה פלפל, לא בקטע עכשיו של כליים, כי אם הוא היה מקפיד על כליים, אז הוא אומר עוד פעם, ביש למה ישמין, אנחנו עוברים פה בתשורה, 4 לארבע ארוחות ערוגה ואחת באמצע שפיר, היה ראיה שהוא היה מקפיד על כליים, אלא אחר פה שאתה רואה שהוא זרע מכל ערוגה בנפרד, ייתכן שהוא קודם משום נוי. והנה ממשים תוכה, או משביל יופי, הוא רצה שדה יפה. והנה ממשים תוכה, תירך לשמה הוא רצה כשהשמה שילך להביא את האוכל, שידע פה פלפל, פה מלפפון. אז אם ככה למעשה, בנושא הזה לא כזה נשאר לנו ברור. זאת אומרת ככה, זה ברור אמרנו שבכלי, עוד פעם, נסכם אותם, אנחנו אומרים את זה פעם שנייה, אבל לא חשוב. מה הדין בכליים מחוץ לארץ? אמרנו ככה, לפי שיטת רבי שמעון בר יוחאי זה קל וחומר. לפי המשנה, אז גם לפי שיטת בפשטות, לפי חכמים ורבי אליעזר, כליים בפשטות זה כמו המשנה במסכת עורלה, זה רק מדרבנן. חוץ שהבאנו עכשיו שיטת רבי אליעזר של אליבא דשיטת, כמו שלמדו שם כל התנאים האלו, שהם סוברים שזה אפילו מותר לכתחילה. זאת אומרת, שרק חדש אסור, וכליים עורלה אפילו מותר לכתחילה. אז לפי השיטה הזאת לעזוב. אבל בפשטות המשנה במסכת עורלה בפשטות סוברת, שכליים כתוב מפורש מדברי סופרים. אז ככה, אז לסיכום מה יוצא? הכליים הרגילים, כלי הכרם זה אסור מדברי סופרים, כלי הכרם שבארץ ישראל זה אסור בהנאה, גם כן לא רק לזרוע, גם בהנאה, אז זה אסור בחוץ לארץ מדברי סופרים. ללכת להרכיב אילן, לקחת ענף בתוך ענף שיצא, הכתוב השלישי, שיטת רבי יוחנן שאפילו אסור בחוץ לארץ מדורייתא, כמו שהבאנו שם את כל השיטת שמואל שם, שמקישים את זה לבהמה. כלי זרעים, בפשטות זה כמו כלי הכרם, וגם כן אמור, לא אמור להיות הבדל של אסור מדרבנן. אבל רבי יוסף יש לנו צד אחד בגמרא, ואחר כך הוא רצה להתחרט ודחינו את הראייה, שיש צד אחד בגמרא להגיד שכלי זרעים יהיה מותר גם כן לכתחילה, ומה ההבדל מכלי הכרם? כי בגלל שכלי זרעים כן מותר בהנאה, כל האיסור זה רק לזרוע בארץ ישראל, אז יכול להיות שבחוץ לארץ חכמים לא גזרו בכלל. אבל לא נשאר לו פה ברור, כי אפשר גם בפשטות המשנה לא מבדילה בין כלי הכרם מכלי זרעים. אבל ראינו פה צד אחד רבי יוסף, ועד הגמרא הוא רצה לבד לדחות ודחינו את התחייה. אז למעשה בזה לא נשאר לנו ברור, ועכשיו אנחנו נכנסים קצת לאגדות. עכשיו עד סוף הפרק הזה, עוד 4.5 נכנסים לאגדות בגמרא. זה בדיוק מתאים לימים הנוראים, ללכת לדבר על מצוות ועניינים, שזה עכשיו זמן עשרת ימי תשובה, זה זמן עכשיו כתוב בספרים הקדושים, שיש לזה זמן פתוח מיוחד בשמיים עשרת ימי תשובה, יותר מכל השנה לעשות מצוות, חסדים, מעשים טובים, לימוד התורה והכל, דרשו השם וימצאו, יש מלא, מה אתה אומר?
לפי הגמרא שאנחנו רואים כאן, יש הבדל בין כלי הזרעים לבין כלי הזה, זה לא בדיוק.
כן, אבל הלכת להבדיל את זה במשנה שכתוב שכלי זרעים
ודמי ישראל. לא, אבל כי המעשים, מעשי רב שהיו
שם. או, אז אמרתי, המעשים שאנחנו, אלא רבי יוסף. צריך רבי יוסף, אתה אמרת.
לא, לא רבי יוסף.
איפה אנחנו?
כי רב חנן ורב ענן,
כראה את הזרעים, אבל צריכים להוסיף את זה בסיכום. נכון, אז צריכים להוסיף את זה בסיכום, שיוצא שגם את אותו רב חנן ורב ענן יוצא גם כן יפה.
יש הבדל.
אז גם כמו שראינו הסיפור, צודק. זאת אומרת, בכלי זרעים חוץ מרבי יוסף, יש לנו גם את הסיפור שלמדנו עכשיו, שרב ענן אמר לרב חנן, שאנחנו סוברים שמכלי זרעים אין איסור בחוץ לארץ, זאת אומרת, סיכמנו. זאת אומרת, כלי זרעים אנחנו רואים באמת שיש כמה אסמכתאות מסיפורים, שמותר אפילו לכתחילה בחוץ לארץ, ואין איסור מדרבנן בחוץ לארץ מכלי זרעים. אנחנו עכשיו, בגלל שהבאנו פה במשנאות קודמים מצוות התלויות בארץ, מצוות עשה שהזמן גרמה, אז עכשיו המשנה מביאה פה עוד שמדברת על נושא של השכר של המצוות שאנחנו עושים. אנחנו יודעים שכר מצווה בעמלק. דברים, גמרות מאוד מאוד מערבים, אנחנו מתחילים את המשנה, אומרת המשנה בסייעתא דשמיא.
זה כל כך מתאים לי על התקופה
הזאת. ממש, אמרתי, ממש מתאים לעשרת ימי תשובה, זה ממש מהזמן עכשיו במצוות. מי שפתח את הרמב"ם ורבנו יונה, רואים שעשרת הימים האלו זה משהו אחרת מכל השנה. כל השנה יש לנו עניין, אבל עשרת הימים האלו זה ימים שהכל פתוח. זאת אומרת, עד נעילה, הכל פתוח, הכל נחתם בימים האלו. זאת אומרת, יש שיטת התור שאומרת, באמת כמה ספרדים עושים את זה, שאפילו בשבת עושים, אומרים סליחות, אבינו מלכנו, עדיין יש כאלו שנוהגים להגיד ככה, אז מגיע הבית יוסף ושואל איך, אין מטרים בשבת, אז הבית יוסף עונה שמשהו שזה כאילו את, מה הוא, לא זוכר את הלשון עכשיו של הבית יוסף בעצמו, אבל אין לי את זה עכשיו עליי, שהוא מדבר מפורש שזה משהו אחר, זאת אומרת, זה קריטי, זה זמן כאילו, סרט ימי תשובה, צריכים לנצל כל ימים, ימים צדיקים, והוא לא יודעים לך איך מסוגלים לך לדבר.
אתם עוברים אבינו מלכנו?
מה? לא פתאום, שבת, כלום.
שבת לא אבינו
מלכנו, נכון, זה מנהגים שהספרדים עדיין אומרים, נכון, שמעתי פעם בכותל, ספרדים יש חלק שאומרים אפילו עוד סליחות, אבינו מלכנו יותר אומרים את זה, נכון. אז באמת הבית יוסף מתרץ את זה, הבית יוסף מיד שואל, הטור מביא את השליטה הזאת. אולי גם נתרונאי, גאון, זה מדהים. כמה, אבל אנחנו עכשיו בדף היומי, אבל ימים גדולים. אז אומרת המשנה, כל העושה מצווה אחת, מצווה אחת, איזה מצווה נראה כבר בגמרא, מטיבין לו, זאת אומרת, מטיבין לו זה נקרא בעולם הזה, אם מאריכין לו ימיו, יהיה לו אריכות ימים, ונוחל את הארץ, זה נקרא עולם הבא, וכל שאינו עושה מצווה אחת, השם ישמור, אין מטיבין לו, ואין מאריכין לו ימיו, ואינו נוחל את הארץ. עכשיו, מהמשנה למדנו שכל מצווה שבן אדם עושה, הוא זוכה לשכר גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, ככה למדנו, מטיבין לו זה נקרא בעולם הזה, מאריכין לו ימיו, זה פשוט, ונוחל את הארץ גם בעולם הבא. שואל את הגמרא ברמינו, יש לנו משנה במסכת פאה, אומרים את זה כל יום, לפני התפילה, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה. זאת אומרת, הוא גם אוכל שכר בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, זאת אומרת, מה זה נקרא קרן? העיקר השכר והמצווה קיימת לו לעולם הבא. אז כתוב לא כל המצוות, כתוב פה אלו הן, כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, והכנסת אורחים, יש כאלו שמוחקים, כי זה לא כתוב במשנה במסכת פאה, הכנסת אורחים, על כל פנים להכנסת אורחים, והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה, זה כנגד כולם, כנגד כל המצוות. למה? כי הוא מביא את הבן אדם לידי מעשים טובים. אז מה אנחנו רואים פה מפורש? שרק עבור מצוות האלו מקבלים שכר עבור העולם הזה, אבל מצוות אחרים, אולי רק בעולם הבא. ופה במשנה לכאורה אנחנו מדברים, כל העושה מצווה אחת, לא משנה איזה מצווה. תרץ את הגמרא, אמר רב יהודה, בוא נסביר מה ההבדל בין המצוות האלו שלמדנו במשנה במסכת פאה, במשנה שלמדנו אצלנו במשנה שבחוק פה, פשוט כל מצווה אחת לא משנה איזה מצווה. אמר רב יהודה, אפיקה. העושה מצווה אחת יתרה על זכויותיו, מטיבים לו ודומה כמי שמקיים כל התורה כולה. זאת אומרת, שהמשנה רוצה להגיד ככה, בן אדם שעושה מצווה אחת שיותר, זאת אומרת, יש לו שווה בשווה, ואז הוא עשה את המצווה אחת שמכריע לו את זה לכף זכות, אז אנחנו מטיבים לו גם בעולם הזה, וזה דומה כמו שהוא קיים את כל התורה כולה. עכשיו, זה יוצא באיזה מצוות? כל מצווה אחרת. עכשיו, מה שכתוב במשנה במסכת פאה, מה זה אחרת מכל המצוות הרגילות, המצוות האלו של כיבוד אב ואם,
מילות חסדים?
מכלל, דאנך, המצוות שנילאו במשנה במסכת פאה, אפילו בחד דנמי, זאת אומרת, הוא בן אדם עבריין, הרוב שלו עבירות. איכשהו מקיים אחד מהרשימה של המשנה במסכת פאות, אז הוא כבר אוטומטי, זאת אומרת, אז הוא כבר אוטומטי כבר כאילו כמו שאחד שכבר עשה 51% מצוות. ככה אמורים להגיד, זה מסתבר להגיד ככה?
זה לא
הגיוני. זה לא מסתבר, מכלל דאנך, אפילו בחד דנמי, ואפילו שהרוב שלו עוונות, זאת אומרת ככה, אנחנו רוצים להגיד שמה שלמדנו במשנה עושה מצווה אחת מטיבינו מדובר, שפשוט עשה מצווה אחת, זה היה לו שקול, צריך להיות, והמצוות האלו, אי אפשר להגיד שאם הוא עושה מצוות האלו, זה כבר אפילו שרוב הבנות, פתאום הוא כבר נוחל שתי עולמות. לכן לתרץ את הגמרא, אמר רב שמעיה, שמה שאנחנו למדנו שמי שאוכל פירות מצוות האלו בעולם הזה לומר, שאם הייתה שקולה, מחה, זה קצת אחרת מקודם, וקודם אמרנו שככה, שאם היה לו 50 על 50, ועכשיו הוא הולך ועושה עוד מצווה אחד, לפי זה לא. אם הייתה, בדיוק היה לו 50 זכות, 50 חובה, אז אנחנו אומרים שאם יש לו בתוך ה-50 אחוז זכות, יש לו אחד מהמצוות האלו, אז אפילו שלא עשה עכשיו 51 אחוז, הוא נשאר 51 אחוז, אז אני אומר אוטומטי שזה מכריע. מה שאין כן, מה שאני אומר במשנה שלנו עושה מצווה אחת נראה, זה כמו שדברנו מקודם.
רק עניינו...
עכשיו רבי דוד, מה אנחנו אומרים פה עכשיו? שאם זה שקול על שקול, אז ככה, אם אתה עושה, אם בתוך השקול יש מלא מצוות שמה...
זה מוכרח.
ואם לא, אז אתה חייב לבוא לעוד מצווה אחרת, מצווה אחרת. אנחנו עכשיו היינו בראש השנה, אנחנו עדיין בעשרת ימי תשובה. מה זה רף חסד? מה אנחנו אומרים כל הזמן?
הוא תמיד מתה.
הוא תמיד מתה כלפי חסד, אז מה אנחנו צריכים לבוא ל... לא משנה למצווה הזאת, לא מצווה הזאת. מי שואל את הקושייה הזאת? תוספות הראשון בא. תסתכלו, זה בדיוק עכשיו מתאים לימים הנוראים, אז זה מתאים לראות תוספות. שואל תוספות, ואם תאמר, בלב החינמי אמרינה במסכת ראש השנה דף י"ז עמוד א', שמה שאנחנו אומרים ב-13 מידות של הקדוש ברוך הוא, רף חסד. מה זה רף חסד? מתה כלפי חסד כשאין שקולים. אז זה לא קשור לעוד מצווה, שאם יש בתוך ה-50 יש אחד מהמצוות של משנה במסכת פאה. לתרץ תוספות, ויש לתרץ, ובשאר מצוות כשמאסף שקולים, אב וכבינוני. זאת אומרת, אם יש לו 50, תמיד הקדוש ברוך הוא רב חסד. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא בנים למקום, תמיד הוא מרחם עלינו, נתן לנו את המתנה, את הימים האלו, המלך בשדה, מגיע יום הכיפורים, מנקה, כמובן צריכים לעשות. מה שאנחנו אומרים, אבל מה זה רב חסד? עושה את הנוכל כל פנים כבינוני. מה שכתוב פה, שזה מרחיע לזכות, מה זה אומר? שאם בתור 50 יש אחד מהמצוות האלו, אומר תוספות, אבל בעלי חשוב צדיק גמור. זאת אומרת, זה תמיד 50 על 50, תמיד רב חסד, תמיד מתה כלפי חסד, אבל תלוי. אם יש רק מצוות אחרות, אז הופך להיות כמו בינוני. אבל אם אין, אם יש בתוך ה-50% את המצוות האלו, הופך להיות אפילו צדיק. דרך אגב, יש בו את זה קצת סולה סותר, אני אומר, לא יודע מי אומר את זה, נראה לי ארוך לנר, אולי כתבתי את זה לעצמי פה, מי אומר את הוורט הזה, נראה לי ארוך לנר. למרות שאני אומר את זה כל הסרט ימי תשובה אם אתם זורחים, נראה לי, ליקוטי מעריך. ליקוטי מעריך הספר כותב ככה, מה הוא אומר? הוא אומר, אנחנו יודעים שיש כתוב בגמרא במסכת ראש השנה שלושה ספרים. ספרים של הצדיקים נכתבים מיד לאלתר בראש השנה, רשעים השם ישמור הולכים לצד שמאל, בינונים, רבי יועד, בינונים, הם תלויים עד יום, הכיפורים. אם הם חוזרים, אז למה שלושה ספרים? רבי הרצל. שתי ספרים. רק הבינונים יהיו בצד ימין, יהיו בצד שמאל, בזאת שכולם יהיו בצד ימין. למה שלושה ספרים? צדיקים הולכים לפה, רשעים לא, בינונים, ביום הכיפורים ילכו בעזרת השם כולם לצד ימין, או... אבל למה שלושה ספרים? אומר הליקוטי מעריך, זה מאוד מדהים. אומר הליקוטי מעריך, אותו בינוני, אם הוא חוזר בתשובה ועושה, אז הוא אפילו לא, הוא הרבה יותר מהצדיק גמור. זאת אומרת, יש לו ספר נפלא, הוא לא יכול להיכנס לצדיקים גמורים. כמה הליקוטי מעריך, חידוש, זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו חוזרים בתשובה בימים האלו, זאת אומרת, עם ישראל, בעזרת השם, שאנחנו כולנו בעזרת השם ניחתם לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום, אבל אם בן אדם שחוזר בתשובה, אז הוא מגיע לספר של יותר מצדיקים גמורים, בעזרת השם, שיהיה לו חיים ארוכים. זה ספר ליקוטי מעריך,
כותב, אני לא צריך לשאול. אני אומר לך, מה שאמר רבי אליעזר, אין לא היגיון בכלל.
אמרנו, יש בזה כמה, גם מה שכתוב שבמקום שבלי תשובה עומדים, יש בזה גם מלא כל אחד מהדבר אחרת, אבל זה ליקוטי מעריך, שזה היה משהו, תשמעו, זה דבור. לכל פנים, פה אנחנו רואים משהו שקשור לראש השנה.
לפי התוספות יוצא לי קשה.
מה?
קשה ללמוד. מה אתה אומר? שלפי התוספות, אם אדם יש לו 50% עבירות ו-50% זה, הוא נקרא צדיק גמור, אם יש לו את
אם יש לו את אחד מהמצוות האלו שם, הוא נקרא צדיק
גמור. זה אותו דבר כמו אחד שאין לו 100% רק מצוות, כך אתה אומר. ככה אני צדיק. זה נקרא צדיק גמור, זה יכול להיות?
אנחנו...
אתה מבין את השאלה שלי? כן.
עכשיו שואלת הגמרא, מה יוצא פה? שאחד עושה מצווה אחד יותר מ-50%, אז אמרנו שמטיבים לו. דיברנו, עזוב, עכשיו נטוס ונכנס עכשיו לפשט. זאת אומרת, מה זה נקרא מטיבים? מקבל שכר בעולם הזה. אנחנו יודעים רבי יועד, ששכר מצווה בעל מלא, כאן למי הקדוש ברוך הוא נותן פה שכר? רק לרשעים, כתוב שמשלם לשונא ולפניו לעבידם. שואל מה בהם, וכל העושה מצווה אחת יתרה לזכויותם מטיבין לו? איפה בעולם הדבר אמינו? יש ברייתא שכתוב ככה, כל שזכויותם מרובין מעוונותיו, מרעין לו, בעולם הזה מרעין לו. ודומה, זה לפי העונש שלו דומה, כמי ששרף כל התורה כולה, ולא שיער ממנה אפילו עוד אחת, כי הפוך הוא רוצה לקבל את העולם הבא. אז זה רק דומה. וכל שעוונותיו מרובין מזכויותיו, הוא מטיבין לו, ודומה, לפי הקיבול השכר דומה, כמי שקיים כל התורה כולה, ולא חיסר עוד אחת ממנה. זאת אומרת, מה אנחנו רואים הפוך? שאם יש לו הרוב זכויות, הוא נענש בעולם הזה. והפוך, אז מה אתה אומר פה? מתרץ את הגמרא, אמר
הבעיה.
אמר הבעיה, אני אגיד לך, מה זה נכתוב, עושים מצווה אחת מטיבים לו? מה זה נקרא מטיבים לו? בעולם הבא, מכינים לו שם, חבל אחד מה נזה. אמר אביי, מסניתי מה שכתוב שעושה מצווה אחת מטיבים לו, הכוונה דאבדי ליום טוב. מה זה נקרא עבדי ליום טוב? מכינים ליום טוב לעולם הבא. מה זה נקרא? הרגע שמאנשים אותו פה בעולם הזה, על כל קצת עבירות שהוא עשה, אז הוא מקבל שם בעזרת השם כמו צדיק גמור. ומה שהמשנה אומרת שהוא לא עושה מצווה אחת, אין מטיבים לו, מדובר על יום ביש. זאת אומרת, הפוך, מכינים לו שם יום רע לעולם הבא, שמשלמים לו רק שכר מיעוט מצוות בעולם הזה. זה תירוץ אחד. דתניא, למדנו בברייתא. רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה, שמתן שכרה בצידה, שאין תחיית המתים תלויה בה. זאת אומרת מה? אם יש לך מצווה שהתורה כותבת לך את השכר, התורה נקרא שכר, השכר יהיה בתחיית המתים. זאת אומרת, התורה תקבל את זה בעולם הבא. השכר הזה לא בעולם הזה, כך אומר רבי. זאת אומרת, השכר הזה, אותו שכר לא תלוי בתחיית המתים. למה? כי הוא לא מקבל את השכר שלו בעולם הזה. עוד פעם. שאין תחיית המתים תלויה בו, זאת אומרת שאין אותו שכר תלוי בתחיית המתים, למה? כי הוא מילא לא יקבל את זה בעולם הזה. איפה הוא אומר את זה? הוא אומר היה, בכיבוד דם ואין כתים, התורה למען יריחו לימיך, או למען ייטב לך. גם כן בשילוח הכתים בתורה, למען ייטב לך וארך את הימים. והרי שאמר לו אביו, עלה לבירה. אבא שלו אומר לו, עלה לבירה. ומה תביא לי? והביא לי גוזלות, כמה מצוות יש פה? שתי המצוות שמפורש בתורה את השכר, למה ניתם לך ולמה נערכת להם, כיבוד אב, אבא שלו אמר לו, הדבר השני, אביני גוזלות, ועלה לבירה. והוא עשה את המצוות שילוח הקן ושילח את האם ונתן את הבנים, והשם ישמור, בפשטות אם אתם אומרים ששכר מצווה בעיה מה יש, אז למה ניתם לך, הוא צריך לחיות 160, לא 120, בפשטות. ובסוף השם ישמור בחזירתו נפל ומת. אז אם השכר זה בעולם הזה כפשוטו, אחד תומת ימיו של זה ואחד נריכות ימיו של זה. שבדיוק בשתי המצוות האלו שעכשיו הוא מקיים, כיבוד אב ושילוח הקן, כתוב למען ייטב לך ולמען יריחון ימיך, איפה שתי הדברים האלה? אין החיים להגיד...
הוא אומר, זה מעשי או תיאורטי הוא אומר?
עוד מעט נראה שבאמת הגמרא אומרת שרבי יעקב היה את המעשה, הגמרא מיד עכשיו עוד דקה. הגמרא אומרת שרבי יעקב כזה סיפור רע. הגמרא שואלת, מי אומר לך באמת שקורה דבר כזה? הוא אמר, רבי יעקב היה כזה סיפור. הנה, עכשיו תראה. אז אחד תומת ימיו של זה ואחד נריכות ימיו של זה, אין החיים להגיד למען ייטב לך הכוונה לעולם שכולו טוב. השם ישמור 120 עולם הבא. למען יריחון ימיך, זה הכוונה לעולם שכולו ארוך. שואלת הגמרא, מה שרבי דוד שואל, ודילמה, למה אחיה? ומי אומר שיקרה דבר כזה? אולי גם בטח פעם לא קורה דבר כזה, שבן אדם מכן שתי מצוות הכי גדולות שיש את השכר בתורה מפורט. אומרת מה שאותו רבי יעקב, רבי יעקב מעשה כזה. רבי יעקב ראה את המעשה של אדם נופל בירידה מהסולם אחרי ששולח את האם בשביל להביא גוזלות. שואלת הגמרא, אתה יודע למה אולי הוא נפל? אולי הוא ערער באותו זמן והשם ישמור בדברים, בעבירות. ודימה, אולי באותו שעה, מערער בעבירה הבא, ולא היה ליבו לשמה, ולכן הוא נפל מהסולם, בגלל עבירה אחרת שהוא עשה. נתרץ את הגמרא, יש לנו את הכלל אצל היהודים, תוספות אומר שזה רק אצל היהודים, בגויים לא אומרים את זה, שמה? מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. וכמו שתוספות מדגיש פה דיבור, מתחיל מחשבה רעה, שעובדי כוכבים זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, עובדי כוכבים מחשבה רעה מקדש ומצרפה למעשה, אצל יהודים מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה, אבל מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. שואלת הגמרא, זה דווקא מחשבה רעה במה? עבירות אחרות. אבל בעבודה זרה יש לנו פסוק ששם הקדוש ברוך הוא גם תופס על ערעור. שואלת הגמרא, ודילמה מערער בעבודת כוכבים, אבל הכסיב, יש לנו את הפסוק שכתוב למען תפוס, וכתוב פסוק ביחזקאל הנביא, למען תפוס את בית ישראל בליבם, שהם יאנשו בגלל שהם תפסו בליבם במחשבה לעבוד עבודה זרה. מתרץ את הגמרא, אי אונה מיחי כמה, רבי יעקב גם הוא אמר ככה, הוא אומר ככה, אי סלקא דעתך, אם היה עולה בדעתך ששכר מצווה באי עלמא, זה עצמו רעב, אם אתה אומר ששכר מצוות יש בעולם הזה, אז איתך לו שתי מצוות, אז איך לא קיבלת הגנה? איך אתה באמת חושב על עבודה זרה? מזה שאנחנו אמרנו לא אגיד מצוות עלי, כי יחידי לא ניתן לידי עירו, אז זה עצמו שוכב במילים. אם הייתי אומר שיש שכר מצווה בעולם הזה, עשית כאלו שתי מצוות כאלו, זה יכול להיות עכשיו חשבת על עבודה זרה. אבל אם זה היה מגן, מה זה היה אומר מגן? שלא תחשוב על עבודה זרה, שעבודה זרה עכשיו בגלל זה אתה יכול ליפול. אז מזה שהוא נפל, אפילו שיכול להיות שיש פה כמה אחוזים שהוא באמת נפל מן העבודה זרה, איך זה לא הגין שיחשוב ש... איך הוא הגיע למצב כזה? אי פה אנחנו רואים ששכר מצווה, בעיילמה, לקה. למרות שיש בחירה, שואל את הגמרא, מה עם הדבר
שלך? מה הוכחה? לא הבאת אותו הוכחה.
מה?
מה הוכחה? איך הוכיח?
הוא אומר מאוד יפה. אתה אומר שהמחשב הרע של עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא כן משלם עונש. אבל אם בן אדם שכר מצווה בעיילמה איקה, אתה רגע שעשית שתי מצוות כאלו גדולות, כיבוד אב ושילוח הקן, שכתוב בתורה למען ייטב לך וארך את הימים. אז היית אמור לקבל הגנה שלא לחשוב על עבודה זרה ולא להיענש. בטח. למה לא?
אולי יש לך מיליון עבירות. והמיליון עבירות האלה הכריעו אותו ואת הקרב, מה הבעיה?
לא, אבל אמרנו עכשיו...
מי אמר לך מה? נכון, בסדר.
אבל תשמע, אני אסביר לך, אתה שואל טוב, אני אסביר לך. מה כתוב פה? מה כתוב פה על מה הברכות? בארכת הימים. זאת אומרת, יכול להיות שאפילו יש לך עבירות אחרות, פה אתה אמור לקבל הבטחה של אריכות ימים, אם אני אומר שכר מצווה בעלמא איכא. אז בגלל שאני רואה שאני אדם מת בקיצור ימה מסכן לכל שונאי ישראל, אז מה אנחנו רואים פה? ששכר מצווה בעל מלאכה. זה מה שהוא אומר. שואלת הגמרא, ואמר רבי אלעזר שלוחי מצווה אינה לזוקים. אתה שליח מצווה כיבודיו, ולעשות עכשיו את המצווה של השילוח הכן. תארץ את הגמרא, אתם בהליכתן שאני. שלוחי מצווה בדרך הלוך, אבל פה זה כבר בדרך הזו, הוא ירד מהסולה. שואלים מי ציינת את זה, מי שואל את זה?
לא, עדיין הוא לא קיים את המצווה.
יפה, זה התוספודרית שואל. שואל התוספודרית, עוד לא קיימת את המצווה, כי אתה צריך להחזיר את הגוזלום לאבא שלך, אבל אם תיקח לך. אז אומר התוספודרית, חייבים להגיד שבאמת הגוזלים נפלו לו מהידיים, והוא רק באמת נפל מהסולם רק אחרי שהגוזלים כבר לא היו בידיים שלו. ככה חייבים להגיד, כי אחרת באמת אין לנו פה את התשובה של בהליכתן שאני. אז אמרנו שאור החיים הקדוש שמה בפרשה של שמה של יוסף הצדיק, אז אור החיים הקדוש מסביר שמה מאוד יפה על יוסף הצדיק, מה אבא אומר לו, והשיבני דבר, לך תבקר את הכל פרשת וישב, והשיבני דבר, למה? יעקב אבינו פיחד על, 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 על שלוחי מצווה אינה נזוקים. יעקב אבינו ידע שרק בהליכתה ולא בחזירתה. אתם קובעים, אומרים לו, והשיבני, אומרים לו, מה אם הקדוש אומר את זה? והשיבני דבר, תחזירי, אז כל הזמן גם תהיה שליח מצווה גם בחזור של
כבירה.
עד שתגיע אליי. מה קרה בסוף? אני רואה עוד מעט בהמשך, שאולי שכיח חזקה, אולי זה יתארץ מה קרה באמת בסוף, אולי שכיח חזקה שאני. אז על כל פנים, בואו נגמור פה את התשובה של הגמרא. שואלת הגמרא, ואמר רבי אלעזר, שלוחי מצווה אינה נזוקים לא בהליכתם ולא בחזירתם. אז תארץ את הגמרא, סולם ראו אבא דקביע איזקה. דיין, הסולם שהבן אדם מדע עליו דיין, סולם ששכיח שמי שעולה לו ייפול וינזק, וכל איך דקביע איזקה לא סמכין על הניסה. איפה שמצוי האיזה, לא סמכין על שיעשה נצחון, יכול להיות אצל יוסף הצדיק, אולי זה היה הדבר ששכיח איזקה. מי נכסי, איפה אנחנו רואים את זה, שאפילו שהולך לקראת ככה, בהלוך, זה הודעה עם הגן, אבל בחזור, בשכיח איזקה, איפה אנחנו רואים את זה, נכסי, כתוב שמה שקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא, שילך למשוח את דוד המלך, מה הוא אמר? ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגינו. הפוך, מה שאמרתי לך, מה אנחנו רואים מפה? שאם ישמע מכך שאול והרוג אותי, אפילו שולח בציווי השם, שליח מצווה, אז שם דרך אגב, מה שאמרתי קודם, זה תלוי במחלוקת. אז לפי זה, זה גם בדרך הליכה או לא? אז זה מחלוקת. מה שאמרתי מקודם, שבהליכה זה כן מגיע, זה מחלוקת. לפי זה יש כאלה אומרים שגם בדרך הליכה משכיח איזקה, אז שליח מצווה כן יזרוק. יכול להיזק, חס וחלילה. אז יש כאלה אומרים, רק בדרך חזור משכיח איזקה. זאת אומרת, רבי הרצל, בחזור, שכיח איזקה ברור, אין לך כבר ביטוח. בהלוך זה מחלוקת, יש כאלה אומרים שלפי זה גם בהלוך, יש כאלה אומרים. אמר רב יוסף, אלמלא דרשי אחר לאי קרא, פה אנחנו נסיים בקטע הזה, ומחר נמשיך, אנחנו מאוחר, אבל אגדות קצת אנחנו מתעכבים. אמר רב יוסף, אלמלא דרשי אחר לאי קרא, ברבי יעקב בר ברטי, אחר, כולם יודעים מי זה היה אחר, אלישע בן אבויו, שבסוף יצא לתרבות רעה. אם הוא היה דורש, אם אחר היה דורש את הפסוק הזה, כמו רבי יעקב, הבן הבת שלו, זאת אומרת, הנכד שלו, שהוא פירש שזה הולך על השכר שבעולם הבא, לא חטא. שואלת הגמרא באחר מהו, מה הוא ראה שבגלל זה הוא חטא? מה היה הסיפור שלו שבגלל זה הוא חטא? אז אי קדם יש כלומים כאי גם לחזר, הוא ראה מעשה דומה שנפל הבן מהסולם כשחזר מהלווי גוזלון. עכשיו אם הוא היה דורש כמו הנכד של רבי יעקב שזה כבר הבא, אבל זה הוא ראה, ואי קדם יש כאלו אומרים שלישנה דחוץ פיסת מדרוגמן חזה, מה זה היה לשון? חוץ ואנחנו ביום הכיפורים, אומרים שעשרת הרועי מלכות היה ביום הכיפורים, ככה אנחנו לוקחים להלכה, זה באמת היה אחד מעשרת הרועי מלכות שהוא נהרג בצורה מזעזע, אז הוא ראה את הלשון חוץ ואת המתורגמן, דאב וגריר לדבר אחר שנגררת על ידי חזיר אותו לשון, אמר, פשע פיק מרגליות, מה זה פשע פיק מרגליות? למה? כי הוא היה מתורגמן של רבן גמליאל, אז כזה פשע אמר כזה מלא דברי תורה, ראוי שילחך עפר, כי הוא סבר ששכר המצוות הובטח בעולם הזה היה מתורגמן של רבן גמליאל הנשיא. אז לכן נפק וחטא, לכן הוא אחר יצא לתרבות רעה וחטא. יש ספר סדר הדעות, כולכם מכירים את הספר, הוא כותב שם מפורש שחוץ מטה מתורגמן היה גלבול של מי? של יוסף הצדיק. ככה הוא כותב, ולכן, מה זה קשור? כי ויתוב ויביא יוסף את דיבת רעה, הוא רצה לתקן את ה... ויביא יוסף את דיבת רעה אל אביהם, אז הוא היה גלבול שלו, ו... נכון, אתה גם ידעת מזה, כבר ציינתי את זה לעצמי. דרך אגב, גם הנושא של אחר, שרבי מאיר באמת נקרא אחר, אחד מהתם, כי הוא היה תלמיד של אותו אילושה בין אביו. רק נסיים עם משהו טוב, ואתם מדליקים השם לוקחם חיים כולכם היום. נגבר, דיברנו, נגיד את מורד קטן רבי יועד לקראת הסיום שלמדנו היום, למדנו שאנחנו אומרים ששכר מצווה בעל מלא, ככה אנחנו מסכים, רבי יעקב אומר. אז כל הספר היא דרוש, כולם עסוקים בשאלה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מקיים את כל התורה כולה רבי יועד. כתוב בתורה ביומו תיתן שכרו. אז איך הקדוש ברוך הוא לא עצמו מקיים את התורה שאנחנו יודעים שמקיים ביומו תיתן שכרו? כל הספרי דרוש עסוקים, אז יש כזה מלא תשובות על הקושייה הזאת. ביומו תיתן שכרו. אז ראיתי רעיון מאוד מאוד יפה שמה. מה הכוונה של שכר מצווה? הכוונה, שכר מצווה בעל מלא כהכוונה שהקדוש ברוך הוא ברור שהוא משלם את השכר, פשוט לא שייך לך לעולם לשלם את השכר הלכה. שכר מצווה במלאקה, אין שכר בעולם הזה לשלם. אז בשביל להבין את התשובה, נגיד את זה בתור משל שהבעלי מוסר אומרים שם בעלי הדרוש. מה זה המשל? אומר בן אדם, נכנס לגמח, רבי ארצה, לפרוט צ'ק. עכשיו יש לו צ'ק, לפרוט. עכשיו אנשים נכנסים לצ'ק, הבעל הצ'יינג' רואה שהצ'ק תקין, נותן לו כמה. הוא נכנס לצ'יינג' האברך, והבעל הצ'יינג' רואה צ'ק, הוא מתחיל. אומר לו, אתה נורמלי, זה היה צ'ק שם, היום מספרים הבעלי מוסר, מספרים את זה שהיה ב$50 מיליון. ככה הבעלי מוסר שמעתי, מספרים את זה. אז וואלה, אתה נורמלי, $50 מיליון, מה זה? אנשים באים לפה, פורטים פה, 400 שקל, 1,000 שקל, 5,000 שקל. מה אתה? אז האברך מתחנן, אומר לו, בסדר, אבל תביא לי משהו. אבל מה זה משהו? אומר, אפילו שאני עכשיו אתן לך את כל הכספת שלי, אני לא מגיע לאחוז אחד מ-50 מיליון דולר. ככה, מה אתה רוצה? אז הוא אמר לו, לך, אתה רוצה, בשבילך יש את הבנק פה ליד. הבנק ליד, הוא יכול להביא לך את השכר, אבל הוא יכול עכשיו לפרוט לך את הצ'ק, לא, התחנן. אני, אפילו אחוז אחד אין לי, אז בעלי מוסר אותו דבר פה, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו שכר. אבל לא שייך בכלל לשלם את השכר בעולם הזה, זה כזה דבר גדול, השכר שאנחנו עושים על כל מצווה אחד, אנשים לא יודעים, אנחנו עושים מצווה אחד חסד קטן, איזה מצווה אחד, אנחנו הולכים לשירות תורה שעה כל לילה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו מקבלים, אין את השכר בעולם הזה בשביל לשלם, אנחנו אומרים לנו הבנק, אחרי 120 בעולם הבא, אם זה לא שייך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ישלם לך, ולא שייך אפילו, משיעור תורה אחד, בכל העולם הזה אין לנו את השכר על זה. זה תשובה אחת. אנחנו נסיים עם עבורת מן הסבא מכלם. הסבא מכלם אמר משהו אחר, מה הוא אמר? הוא אמר ככה, שכר מצווה, גם אותו רעיון, לא שייך, אבל איך הוא הסביר את זה? הוא אמר כי שכר מצווה זה נצחי. כשבן אדם עובד פה, הנה אתם עובדים, בן אדם עובד, עושה מזכורת, אחד עושה ככה, אחד עושה ככה, מזכורת, לכמה זמן זה מחזיק ממן? אחד שיש לו משפחה, כל אחד יודע, זה ברגע עולה, אחד מחזיק לו שעה, אחד מחזיק לו יום, אחד שבוע, אחד חודש, אבל זה נצחי. זה זמני. השכר של הקדוש ברוך הוא זה נצחי, לא שייך. אז גם הסבא מכלם אמר את זה משל, אמר את זה משל, אני לא אעריך עכשיו, זה, הוא אמר את זה משל מאוד מעניין. הוא אמר, מה ידין יש לך פה? חדר, שהחדר מלא עם מלח. כל מלא עם מלח, ומגיע, פעם ב-50 שנה מגיע ציפור, איזה עוף, והוא לוקח גרגיר. הוא אומר, יש, בסוף ייגמר החדר עם המלח. כך אומר הסבא מכלם, אמר את זה מאוד יפה. כן, זה ייגמר, יכול להיות שזה ארוך זמן. אחר כך הוא אמר אותם, מה יהיה תיקח, יש לך לא חדר, יש לך מפה חדר שמגיע עד העננים, מגיע מלח מלא, ולא פעם מ-50 שנה מגיע ציפור, פעם ב-100 שנה מגיע ציפור ולוקח חתיכה, זה ייגמר בסוף? אז הוא אומר, זה ייגמר, יכול להיות שאין לנו את זה בתיאוריה, ייגמר. אחר כך הוא אומר, מה יהיה תיקח, לא מפה עד העננים. כל העולם מלא עם גרגירים, ופעם ב-1,000 שנה, ככה סבא מכלם סיים את המשל, פעם ב-1,000 שנה מגיע ציפור ולוקח גרגיר. ייגמר? הוא אומר, בטח שיגמר. יכול להיות שזה לא נכנס למחשבו שלנו, טריליון, זה לא ייכנס, אבל יש בסוף סוף, כי זה מציאות. אם תיקח עכשיו פעם ב-1,000 שנה, בסוף ייגמר. הוא אמר, תקשיב טוב, שכר בעולם הבא, אין לזה שיעור, בלי גבול, בלי סוף. זאת אומרת, היום לעשותם, אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, אנחנו בשביל, ככה סבא מכלם אמר, בעזרת השם אנחנו עכשיו נמצאים בסרט ימי תשובה, אנחנו עוזרת שלנו גמר חתירת שלנו להתחזק באמת מצוות, ולדעת שאמרנו את השתי עבורות, את עבורת אחד שאנחנו אומרים, אין שכר, ועבורת השני שהשכר בעולם הבא זה אחרת משכר בעולם הזה, שכר נצחי, ולא כמו שכר בעולם הזה, שאדם הולך ומבזבז אחרי רגע, יהיה לנו גמר חתירת שלנו, ובשורות עוד מחר בין ידע נמשיך, לדעת ממנו כל...